עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
שלום לכם וערב טוב. אנחנו באמת בביג סנדי, עוד לא הסתיים בטוקיו, כבר הגיע להסתיים, הסתיים, השעה בטוקיו היא אחרי חצות, אבל מה שראינו ביום הזה, ארטיום דולגופיאט, המתאמן שלנו, אלוף אולימפי בהתעמלות בתרגיל קרקע, באמת מרגש, באמת הרבה דמעות. רוחס, הקופצת המשולשת, מנפצת סי עולם של 30 שנה של השוודית, ובאותו באותה תחרות חנה מיננקו שלנו מסיימת שישית באליפות, ובאמת עושה לנו כבוד. לא האמנתי בכלל שהיא תגיע לרמה הזאת של לקפוץ 14 מטר ו-60 סנטימטרים. יש לנו הכל מכל, גם מדליה קבוצתית בג'ודו, ברור שמאפיל על כולם דולגופיאט, אבל לא אהבתי למשל את השיחה של נשיא המדינה בוז'י הרצוג ושל ראש הממשלה באמצע ישיבת הממשלה לדולגופיאט. זה מה שנקרא בעגה שלנו פוטו-אופ, פוטו-אופטיוניטי, פשוט להודות בשם העם היהודי לדורותיו ותפוצותיו כדי שזה יקרה. הבעיה היא אחרת, דולגופיאט הוא עילוי, עילוי עולמי, הוא לא סתם הביא את המדליה, הוא פסל החירות בדיוק כפי שהיה אלכס שטילוב, אבל שניהם ועוד מתעמל בשולחן הקפיצות, אוקיי? זה כל ההתעמלות הישראלית בגברים, ויש מתעמלת אחת בנשים. זה אין לנו התעמלות, אין לנו 200 מתעמלים בגירים, אוקיי? ברמות הבינלאומיות
עומק,
אוקיי? וזה קורה גם בשחייה, אנחנו רואים רק את העילית, את הקצפת, ואנחנו בבעיה כאן, כי יש לנו מתקן התעמלות אחד שיכולים להתאמן בו, וזה בדר יוסף, אוקיי?
שגם הוא כבר ישן. שגם הוא כבר ישן.
כן, אבל אתה יודע, אבל יש.
יש.
יש לנו בריכת שחייה אחת במכון וינגט, וזה הכל, אוכלוסייה של 9,400,000, אני יודע, בבריכה תחרותית. חוק הספורט לא מתיר למאמנים להיכנס לבית הספר. המאמן של האלוף האולימפי סרגי וייסבורג, צביקה, הוא, אתה יודע, הוא לא מקצוע שלו מאמן, אז לא קוראים לו מאמן, הוא, איך מה נקרא? עיסוק. אין מאמן ספורט.
אני מכיר את זה, אבל עכשיו עובדים על זה, אבל בוא נראה אם יצליחו.
בוא אספר לך סיפור. באתונה 2004 הייתה שרה אז
לימור לבנת,
ואז מדליית הזהב ההיסטורית שלנו הייתה של הגולש גל פרידמן. ואז, אתה יודע, אחרי הפודיום, אחרי הנישוקים והחיבוקים והקפיצות וכל הדברים האלה, היא הבטיחה אז למאמן של
גל פרידמן,
שהוא מאמן גם הגולש היום, יואב כהן, שהיא תשנה את החוק. אוקיי? היא תשנה את החוק. חלפו 17 שנה.
רק?
רק 17. אז אתה אומר עוד 70, הכל יהיה בסדר. Okay. יאללה, בסדר. אז הסתדרנו. אבל בכל מקרה, הרבה כבוד לספורטאים שלנו, וצריך לזכור דבר אחד, יצאנו 90 ספורטאים, לא כולם הם אלופים אולימפיים, מדליסטים, גמריסטים או כל דבר אחר, אבל אי אפשר היה באמת להיות ולהגיע לזה אם לא היו לפחות יריבי אימון, יריבי תחרות, לא הרבה. נכון שלא בכל מקצה שחייה יש לנו תהילית או בכל תחרות ג'ודו,
אבל
הקטע הוא שבאמת לא להסתלבט על אלה שקשלו בדרך, כי יש 11,530 מספורטאים בכפר האולימפי, כולל מאמנים כמובן זה, אבל לא כולם משיגים מדליות.
תשמע, באולימפיאדה הזאת הבינו כולם שהספורטאים הם בני אדם ועומדים בלחצים גדולים מאוד. הבינו, לא מספיק מעבר לזה שלא מבינים כמה הם עובדים קשה, כמה אימונים ארטיום עושה כל יום, מה קורה איתו. היה פה אבל דבר שאני לא מבין אותו. 8 ימים הוא חיכה בין המוקדמות לגמר. ובימים האלה, כשאלכס שטילוב, שהיה יחד איתו, והיה כאילו החונך שלו, נסע חזרה לארץ בגלל שהוא עלה לגמר, הוא היה לבד, אז נכון, המאמן, וכל המלווים, הוא עמד בלחצים גדולים מאוד. ואתה ראית היום בגמר, שכל הספורטאים, הוא עשה הכי פחות שגיאות, כל הספורטאים בלחץ, פתאום הבינו שיש לחץ. שהלחץ הזה גורם לך ליפול לא טוב, לעשות התרגיל לא טוב, ועוד, והוא עמד בזה הכי טוב מכולם.
אני רק רוצה שמודיעים לי עכשיו מתקמים ממשרד הספורט, שמתקן ההתאמנות שופץ לפני שנה ב-7 מיליון. תכף אלכס שטילוב, פסל החירות שייסד כאן את הענף, יגיב. עורך ומפיק שר פלסטר, אחראי על השידור ב-103, איציק אהרון. ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר. בדיגיטל, העורך הוא דוד זבולוני. אנחנו בכל המדיות, גם באפליקציית חמל. בפיד הספורט, ואנחנו מתקדמים ואומרים שלום לאלכס שטילוב בעבר.
שלום, ערב טוב לכולם.
ערב טוב.
אפשר להגיד חג שמח.
נכון, נכון, אפשר להגיד הכל.
שמעתי אותך היום באמת בערוץ בפרשן במשך שעות, ואמן לי, כל מילה הייתה באמת פנינה. לפני שנתחיל לדבר על ההישג הסנסציוני מבחינתנו, אתה איש מקצוע, של ארטיום דולגופיאט, בוא דבר איתי באמת על התשתית שאתה מחזיק אותה כבר 4 אולימפיאדות וכמה שנים לפני כן, שנקראת התעמלות מכשירים.
תראה, אין ספק שאנחנו במגמת שיפור מכל הבחינות. אני אתחיל מכמות הילדים שבכלל עוסקים בהתעמלות. כשאני הגעתי להתעמל במועדון מכבי תל אביב, היו, אם אני לא טועה, 3-4 ילדים. היום יש כבר מאות ילדים שמתאמנים במועדון מכבי תל אביב, ויש יותר ויותר ילדים בכלל שעוסקים בהתעמלות בכל רחבי הארץ, וגם יש גדילה במתקנים, אמנם לא בקצב שאנחנו רוצים לראות, אבל יש היום כבר כמה אולמות, יש אולם התעמלות בקריית אונו, יש אולם התעמלות בווינגיט, עכשיו בנו לנו, שיפצו לנו את האולם, יש בתל אביב, אז זה כך שיש מגמת שיפור, אנחנו כן רואים שלוקחים את העניין הזה ברצינות, ואני מאמין שהתנאים עוד ישתפרו בעתיד.
בסדר, אופטימיות זה שם המשחק, אני מקווה באמת שההישג של ארטיום רק
יביא עוד ילדים.
לא רק יביא עוד ילדים, יביא בכלל, יביא התחשבות בספורט. עכשיו יש תקציב מדינה, צביקה, הם יתנו 30 מיליון שקל תוספת לספורט האולימפי, לא יקרה כלום, המדינה לא תפשוט רגל, אמן לי.
נכון.
אלכס, בוא נדבר באמת על ההישג העצום של ארטיום. תסביר לנו קודם כל, הציון הרי בנוי גם מניקוד על הביצוע, וגם כמובן ניקוד על ה...
דרגות קושי.
דרגות קושי של האלמנט, וכמובן היינו בחששות, כי אנחנו לא בדיוק גדלנו על המזרן. מה קורה?
כן, הציון בנוי מדרגת קושי של התרגיל וביצוע של התרגיל. ארטום בכלל הוא בין המתעמלים עם דרגת קושי הכי גבוהה היום שביצעו את התרגילים. הוא הלך על דרגות קושי גבוהה, וזה מה שהוא עושה בדרך כלל. אבל מה שמאפיין את ארטום זה הביצועים שלו. הוא תמיד מקבל ציון טוב על ביצוע, ובעצם היום בשובר שוויון עם מתעמל הספרדי, הוא עבר אותו בביצוע.
בגלל הדרגות קושי או בגלל הביצוע?
בגלל הביצוע.
אוקיי.
בגלל שאצל ארטום ביצוע יותר טוב.
כן.
כן. והתרגיל עצמו, איך אתה מנתח באמת את הביצוע עצמו?
תראו, כמו שאבא של ארטום אמר שהוא יכול לעשות תרגיל יותר טוב, פה הוא צדק. ארטום לא עשה תרגיל חייו, במוקדמות למשל הוא עשה תרגיל הרבה הרבה יותר טוב, אבל למזלנו היום רוב המתעמלים לא עמדו בלחץ, היו מתחת לציפיות של עצמם ועשו שגיאות גסות, ומה שארטום לא עשה, ארטום עשה תרגיל מההתחלה עד הסוף, אולי לא תרגיל הכי מבריק שלו, אבל היום הוא לא היה צריך לעשות.
למה היה 8 ימים בין המוקדמות לגמר? בכל ענפי הספורט אחרים עושים אתמול את חצי הגמר.
היה תרגילים, היה פעילות.
לא, אבל 8 ימים אפשר להתייבש.
כן, כמובן שאפשר להתייבש, כי אצלנו בהתעמלות תחרות היא ארוכה, כי יש לנו תחרות קבוצתי, תחרות קרב רב, ואז הוא מסע רק תרגיל קרקע, הוא הפיל לגמר רק תרגיל קרקע, אז הוא היה צריך לחכות עד שיסיימו תחרויות קבוצתיות וגמר קרב רב. למשל, כשאני השתתפתי בלונדון, אז אני התחרתי גם בגמר קרב רב. כן, אז מצד אחד נותן לו קצת זמן להתכונן, אבל
ולהיות בכושר.
כן, אבל מצד שני הוא כל הזמן במתח, מה שמתאמלים אחרים לפעמים פורקים את המתח הזה בתחרות.
כן. אני מסכים שאחרי 8 ימים היה עוד יותר קשה לעמוד בלחץ, ואתה ראית שכל המתעמלים היו היום קצת פה ושם עשו שגיאות כי לא עמדו בלחץ, והוא עמד הכי טוב. למרות שאתה אומר שהוא עשה תרגיל יותר טוב במוקדמות מאשר בגמר.
נכון, נכון. באופן כללי, כל המתעמלים מכוונים להגיע לשיא בתחרות ביום של המוקדמות. כי במוקדמות כולם מתחרים, יש פלוס מינוס 20-30 מתעמלים שווים על כל מכשיר, ואתה צריך להתברק בין השמונה מתעמלים. ואתה יודע, בגמר חלקם, נניח היום, הגיעו כבר עייפים, אם זה מתעמל מרוסיה, שזה יום תחרות השלישי עבורו. והשמח שארטום כן הצליח לעמוד בלחץ הזה, ו... תרגיל מצוין.
יש אבל כמה מדינות, בעיקר כל המדינות ברית המועצות לשעבר, שפעם היו שולטות בכל הענפים האלה בצורה מוחלטת, והיום הם קצת יש ירידה. אתה מאחר ואתה מתחרה איתם וזה, אתה יודע למה?
תראה, דווקא ברוסיה יש עלייה אדירה, יש דור מאוד מאוד מוכשר, הם אחרי 25 שנים שלא הצליחו לזכות במדליית זהב במשחקים אולימפיים, עשו את זה שוב.
כן.
יש ירידה מסוימת, אפשר להגיד באוקראינה, בלרוס, במדינות האלו.
למה אין כסף, אין תשתית, מה?
אני חושב ש...
המאמנים עזבו למערב?
בדיוק, רוב המאמנים עזבו או לאירופה או לארצות הברית, כי אין משכורות, ונשאר להם עדיין בסיס של ברית המועצות, והענף שלנו התקדם כבר, כן. והם עדיין נשארו עם השיטה הרוסית, סובייטית, מה שנקרא.
כן, אבל אתה יודע, אני שוב, אני רוצה באמת, כמה משפיע באמת שהגיעו שני מדליסטים מהקרב רב, שהגיעו לתחרות, לתרגיל הקרקע, איך זה משפיע על מתעמל, ואתה הרי מכיר את ארטיום מהיום הראשון שלו כאן?
היום אפשר להגיד שיכול להיות שמתעמל הרוסי וקזחי, למשל, שבגמר קרב רב הוציא ציון מעל 15 נקודות, היום לא הצליח לעשות את זה, יכול להיות שהגיע קצת עייף, יכול להיות שלא התמודד עם הלחץ. תשמע, היום פשוט כוכבים הסתדרו ככה, למשל יש תחרויות שזה דווקא משחק לטובה, נגיד מתעמל בקרב רב, עושה את התרגיל, עושה סוג של הכנה לקראת דבר קרקע, והיום כוכבים הסתדרו לטובתנו, לא הגיעו בשיא, הגיעו קצת עייפים אולי, ואנחנו לא נתלונן על כך.
מה אתה אומר? רגע, מה אתה אומר על סרגי וייסבורג, שהיה מאמן גם שלך, שבאמת, אתה יודע, מביא לנו רק הצלחות?
סרגי הוא, אני חושב שאין עוררין לכך, אחד המאמנים הכי טובים בעולם, במיוחד, לא רק במכשיר קרקע, בכלל בתחום ההתעמלות, אבל אני רוצה לציין את הדרך שהוא עשה. הוא הגיע איתי לשלושה גמרים אולימפיים, היום היה גמר של ארטיום, ובא עם הצניעות שלו, לא יצא בהצהרות שאנחנו נוסעים להביא מדליה, הוא היה בטוח בעצמו, בא עם הצניעות, הכין את ארטיום כמו שצריך, לא הכריז על זה שהוא מאמן הכי טוב, והצליח לעשות מה שאף אחד לא עשה במדינה הזאת.
יפה, אלכס, המון תודה, אני מקווה שתישאר בענף, אם לא על המזרן, אז לפחות...
תתחיל להיות מאמן.
לא יודע אם מאמן, מנהל מקצועי, הוא רוצה לעשות דברים אחרים, אתה יודע, הוא כבר כל חייו על המזרן. אבל מתאים, מה אני אגיד לך, מתאים. אלכס, שמור על עצמך.
תודה לכם, תודה.
בכיף, אמרתי ארטיום דולגופיאט, צריך לומר דולגופיאט עם פי, ולא עם אף, כך מסבירים לי, ועל הכיפק אנחנו מתקדמים עם יניב תוכמן. וואלה, יניב הוא שליח וואלה בטוקיו. אהלן, לילה טוב.
אהלן, לילה טוב לכם.
פעם אחת שלחו אותך לאולימפיאדה, הבאת מדליית זהב, בואי נע.
לא, פעם שנייה, בריאו הבאתי פעמיים.
לא, זהב, זהב לא הבאת, זהב לא הבאת.
זהב לא הבאתי, כן, כן. וזהב לא הבאנו גם באחד מענפי הליבה, כמו שקופמן אמר בפתיח, לא שחייה, לא אתלטיקה, ולא התעמלות מכשירים. אז עכשיו התעמלות מכשירים, ולא עושה לרגע השוואות עם המדליה של גל פרידמן, כי בעיניי גם גלישת רוח עם כל השיוטים שם זו חתיכת מדליה, אין, אבל זו הייתה...
אף אחד לא מוריד מהערך של, של המדליות של גל פרידמן, כבודם במקומה מונח.
ללא ספק, ללא ספק. אבל ארטיום נכנס הערב לרשימה יוקרתית ו... הוא נמצא במקום מדהים, ואני חייב לומר לכם שגם משהו שפרסמתי מקודם בוואלה, הוא מכוון ליותר ממדליה אחת בפריז 24. שוחחתי על זה ממש מקודם.
מה זאת אומרת? לאיזה עוד מקצוע?
הוא, תראה, גם פה הוא ניסה לעלות לגמר בסוס הסמוכות, ולא הצליח.
אוקיי.
גם באותה שבת. זאת אומרת, מיד אחרי התרגיל שלו בקרקע, הוא הלך לעשות תרגיל במוקדמות הסוס הסמוכות, והוא לא הצליח בו. אבל לדברי וייסבורג, הוא הולך לנסות גם ביתר המכשירים, לנסות לעשות גם מוקדמות וגם קרב רב. זאת אומרת, כמו ששטילוב אמר מקודם, אמר לכם על הנושא הזה שאפשר, ויש את התחרויות, באמת, יש פה תחרויות הרי גם כנבחרת, גם כבודדים. יש פה המון המון סוגים של תחרויות,
אבל בשביל נבחרת צריך להביא יותר מתעמלים.
בדיוק, בדיוק. אז אין לנו אפשרות לייצר נבחרת.
מה שקופמן קורא עומק.
נכון, אין לנו אפשרות לייצר נבחרת כרגע, אולי בעתיד. אבל ארטיום בעצמו לפריז 24, ייתכן ונראה אותו צביקה, לא רק מתחרה שם בגמר בקרקע, אלא במכשירים נוספים. ולדברי וייסבורג יש לו את היכולות.
הלוואי. קודם כל, אין לי את המושג לנתח, אבל הלוואי. אבל הציפיות לגבי הקרקע, אתה יודע, עכשיו יהיו בכל תחרות, אם זו אליפות אירופה, אם זו אליפות עולם, הוא כבר סגן אליפות עולם.
קופמן הוא כבר מותג בקרקע. הוא עשה פעמיים, צריך להזכיר, הוא עשה פעמיים סגן אלוף עולם, גם במונטריאול 2017, וגם ב-2019 בגרמניה. הוא עשה פעמיים סגן אלוף עולם, והנה עכשיו מדליית הזהב. אני אגיד לך את האמת, היה הרבה מתח באולם, אתה יודע, כל המשלחת הייתה פה, לא דיברנו אתמול, היה שבת, אבל אתה יודע, גם אתמול היה ערב אדיר הרי עם הג'ודו.
אני רוצה אבל להבין, אני רוצה אבל להבין את הקטע, אתה יודע, שבאמת ברור שאני אפרגן לספורטאים, אתה יודע, אבל אני שומע את ראשי המשלחת שמתוזמנים בקמפיין של פונטי, מול יעל הרד, וזה פשוט על גבם של הספורטאים, וזה מטריף אותי. הרי אני יודע איפה אני חי. אבל בכל מקרה, הרי נבחרת ישראל בג'ודו, היא ידעה כבר בשנה שעברה, זאת אומרת שנה לפני המועד המקורי של טוקיו, לפני שנתיים, שהיא תהיה בתרגיל הקבוצתי, שיזם תומס בך, נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי בכל ענף ספורט, כדי להעלות את המודעות לספורט נשים, ולהגיע למצב של 50-50, שזו מדיניות מבורכת.
זה גם נתן באמת פוש לכל
העניין. כן, נתן בשחייה, נתן בטריאטלון, נתן באתלטיקה, נתן בג'ודו בטח, אתה מבין, כל המקומות האלה. אבל זה לא משהו שאתה מגיע אליו לפי מינימום, אלא לפי גודל, ובדקתי את זה במה שנקרא בכתובים. אתה מגיע לפי גודל, וכל הכבוד באמת לנבחרת שלנו, לספורטאים, ולמאמנים כמובן, שעשו פה, אתה יודע, נגד נבחרות חזקות, כמו רוסיה וצרפת, והצליחו להגיע. אבל לעשות מזה, אתה יודע, כאילו זה מכסה את הכל, את כל הכישלונות במהלך התחרות, וזה קורה, זה קורה, אני מכסה אולימפיאדות ב-84. זה קורה. לעשות את זה ולהתחיל לעשות מזה עכשיו מסע בחירות, אתה יודע, זה די דוחה.
תראה, יש מתח גדול מאוד בין איגוד הג'ודו לבין הוועד האולימפי.
אין שום מתח.
שלא לומר, לא מדברים בכלל.
לא מדברים, כי פונטי פשוט בישיבות, בישיבות הוועד האולימפי, בתמיכתו...
אופוזיציה.
או לא שהוא אופוזיציה. הוא פשוט
מתנהג. הוא לא נמצא שם.
הוא לא נוכח, ומתייחס לשער שלא היו להם מדליות, תאמין, כמו זבל. הבנת? כמו זבל. וכך הם מרגישים, והם שמחים שהוא לא נוכח.
לא, אבל צריך אולי להרחיב קצת פה בנושא קופמן, ולומר שאיגל קרמי, יושב ראש הוועד האולימפי, מסיים למעשה תפקידו.
באוקטובר.
גם ככה לנסות אולי לגנוב ממנו איזשהו משפט על זה שאולי שוקל להישאר, למרות שאני לא בטוח שזה אפשרי, גם מבחינה חוקית.
אפשרי, מבחינה חוקית אפשרי. אם הוא יבחר, הוא יכול להמשיך, אבל אני חושב שיש איזשהו סיכום שהוא
לא יבחר לצד. כן, הוא רוצה לזוז הצידה, הוא רוצה לסיים, ויעל ארד מן הסתם תירש את מקומו.
אין לו תמיכה מספקת בוועד.
כמו שאמרתם, פונטי שהיה דיבור בזמנו, כבר די, זה די ירד, די התעדה, שפונטי, אתה יודע, יהיה או ירוץ מול יעל ארד. כן, אבל אתמול שמענו את אורן סמג'ה, שמיד אחרי התחרויות, אמר שצריכים, אני מצטט אותו, צריכים אנשים להשכיל ולהפנים שפונטי צריך להיות יושב ראש הוועד האולימפי, זה אומר לך מאמן.
עזוב, אני לא רוצה פשוט להגיד.
לא, בסדר.
הוא גם אמר שם שקוראים ללוחמים שלו פלאפל, אף אחד לא קרא ללוחמים שלו פלאפל. הלוחם, אורי ססון, הלך להיות פלאפל.
בוא נשאיר את זה לאחרי האולימפיאדה.
כן, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך דבר אחד, באמת, ובזה נסיים. בקטע שאתמול הודיעו ששני המאמנים הלאומיים, אתה יודע, סמג'ה והרשקו, ממשיכים הלאה. שזה על הכיפק. הם מאמנים מסיגים ועושים יופי של עבודה. אבל לא, אתה יודע, הנועל לא מחייב איזה, אתה יודע, דיון, משהו שפשוט...
שיבת הנהלה.
משהו, יש איזה, בכל אופן, איזה עמותה, תאגיד, השני יודע מה זה, שצריך, אתה יודע, לקבל החלטות, לא להודיע ב... אתה יודע, שעה אחרי המדליות במסגרת ההילולה.
לא, אני חייב לומר לך שכשישבתי עם פונטי במסיבת העיתונאים של הג'ודאים, ישבתי ממש כיסא לידו והקשבנו להם, אז הייתי ממש כיסא ליד כיסא איתו, ואז שאלתי אותו האם שניהם ימשיכו מבחינתו, אז הוא אמר שכן.
כן.
ואז, אתה יודע, יצאנו עם הידיעה הזאת, וזה למעשה כל הידיעה. אין כאן משהו כאילו רשמי עכשיו, הם שניהם רוצים להישאר, אורן גם סיפר אתמול שפונטי...
אז רק רגע, זה לא רשמי עדיין? זאת אומרת, זה לא פונטי עוד יתמון?
לא הייתה הודעה רשמית. לא הייתה הודעה רשמית, אבל זה יקרה, זה יקרה. וגם מה שסיפר אתמול סמג'ה, זה שפונטי קיבל, כך הוא מספר, פונטי קיבל פנייה מנבחרת אירופית, פתח סוגריים, כנראה צרפת, שפנתה אליו, ככה סמג'ה אומר, פנתה לפונטי וביקשה שהוא ישחרר לה את סמג'ה, ואומר סמג'ה שפונטי סירב. וברגע שהוא סירב, אז הוא אומר, אני נשאר, אני לא הולך לשום מקום.
זה כבר סיפור באמת...
אני לא הולך לשום מקום, כן, אבל בכל
מקרה... תן לי להתקדם. אני מכיר את זה, תאמין, אני חושב את תוכנית על כל השכלי אוכלי.
ברור לי. קופמן, אנחנו רק עוד משפט להזכיר, סוף השבוע לינוי אשרם והמתאמנות לא פוצל אף אחד אחר. יכול להיות ארבע מדליות כאן.
מחכים.
דבר איתך מחר, תהיה לי בריא וחזק.
תודה.
אנחנו עכשיו אומרים שלום וערב טוב לכנרת צדף, יושבת ראש איגוד ההתעמלות, שם בטוקיו. אהלן, כנרת.
ערב טוב.
אהלן, אני עוד לא בטוקיו, תודה.
חשבתי שאת בטוקיו, פשוט שאלתי באמת את שר, וזו הפעם הראשונה שהוא נפל.
שרית המנכ"לית שלנו.
הבנתי, יופי. כנרת, קודם כל מברוק, הישג עצום, אי אפשר באמת לתאר את התחושות. מדולגופיאט, מארטיום דולגופיאט, שמעתי שבאמת המונים צפו בתרגיל, ברור שאנחנו צפינו כדי לראות מדליה, לא בדיוק כי כל אחד מכיר את האלמנטים. מה עבר עלייך באותן דקות?
האמת שזו פעם ראשונה שאני צופה בטלוויזיה. אני בדרך כלל מפחדת לצפות, והפעם פשוט... לא יודעת למה, הייתה לי תחושה טובה.
רגע, את המוקדמות שלו לא ראית בטלוויזיה?
לא, אני לצערי מהאלה שיש להם אמונות פלות ומפחדים להסתכל, אבל הפעם הייתי עם הבנות שלי בבית ואמרתי, טוב, שתמי, גם צריכה לשמש דמות וללמד אותם קצת את מה שאמא שלהם עושה בכל זאת שירו פעם אחת, ופשוט נהניתי מכל רגע, והמתח אומנם היה באוויר, אבל התחושה הייתה כל כך טובה. עשינו שהוא לא עשה את התרגיל הכי מושלם שיש, אבל הוא עשה טוב.
ברגע שהספרדי עשה אותו מספר והיה אחריו בגלל ביצוע פחות קשה או פחות זה, זה כבר היה מצב יותר טוב. בגלל דרגת קושי.
כן, ואז המומנט פשוט שיחק, האנרגיות היו מטורפות, זה גם קשה, אתה שומע בשידור, אתה מבין, אבל אין מילים, פשוט אין מילים. הבן אדם עשה היסטוריה, הרים מדינה שלמה, אמרתי, זה בכל השכבות, ילדים, נשים, כל המגזרים פה באטרף. אין, פשוט תודה רבה להגיד ולהוריד את הכובע.
הלוואי.
ידענו שזה אפשרי, אבל באמת, האיגוד שלנו הוא איגוד צנוע, שמנמיך ציפיות, ונעשה באמת לעשות את העבודה בשקט.
דיברנו קודם, כנרת, דיברנו קודם עם אלכס שטילוב, ושאלתי אותו על וייסבורג, על סרגי וייסבורג, המאמן, שגם מאמן כמובן, שאימן גם כמובן את אלכס, ומאמן את ארטיום מהרגע שעלה ארצה, זה כמה זה? 12-13 שנה? יש סיכוי באמת שתביאו עוד מאמנים, כי באמת מתברר זה מצליח.
יש לנו, קודם כל, סרגי ממשיך, לשמחתי, אצלנו, אפרופו שמעתי אתכם קודם, אצלנו כבר היה תהליך, והוא עבר את כל התהליך של ועדת האיתור.
לפני האולימפיאדה.
כן, כן. כי בכל זאת, הוא חוזר למחר, יש לנו אליפות עולם כבר, אני חושבת שבנובמבר או באוקטובר, אני כבר מראש שאני מבולבלת.
כן, גם הסבב האולימפי עכשיו זה רק 3 שנים ולא 4 או 5 כמו שהיה.
כן, אז היינו חייבים, כן, היינו חייבים, לא, אין זמן. אז הוא ממשיך, ויש את גריבנו, שהוא העוזר מאמן שלו, שהוא מצוין, שאני מאוד מקווה שהוא ממשיך, אנחנו, מבחינתנו, ערכנו לו את כל האשרות, של העובד זה, בתקווה שהוא ימשיך, ואני גם, אתה יודע, אלכס עוד לא הודיע אם הוא ממשיך כספורטאי או לא, אבל אני כן רואה את אלכס כספורטאי, ואלכס הוא סוג של כפתי מאמן. אז אני מקווה שנמצא דרך גם להשתמש באלכס, ולגדל פה נמים, יש פה דור עתיד. אני לא חושבת שאנחנו צריכים להביא מחול. אצלנו יש לנו בישראל מאמנים מצוינים, סרגי גם חונך אותם.
על הכיפק, תשמעי, אנחנו לא...
הספורטאים הצעירים שלנו, מה ההישגים שלהם באליפויות צעירות?
הייתה לנו מדליה שנה בג'וניור, אני חושבת שזה עוד מוקדם לדעת, כי יש לנו איזשהו וקום קטן שאנחנו נצטרך לראות לנו מתקדם, כי שוב, המתקנים והמאמנים, יש לנו רק מתקן אחד לאומי, מתקן וחצי, וסרגי עוד לא נגע בהם. ברגע שסרגי עכשיו, סרגי דרך אגב בחוזה החדש שלו יצטרך לעבוד גם עם הנוער, ולהיות אחראי על התשתיות. אז פה יש לנו מספיק זמן. וגם יש ספורטאים שממשיכים, אנדרי ממשיך בפריז.
אני רוצה להתייחס כבר, קיבלנו קצת תיאבון מהאיגוד שלך.
כן.
ויש באמת גם תחרות קבוצתית בהתעמלות אמנותית, סוף שבוע, נכון?
נכון.
וגם כמובן לינוי אשרם בקרב היחידות.
וניקול זליגמן.
וניקול זליגמן, יש לנו 2. גם ניקול אגב עושה תוצאות למי שלא ממש עוקב, עושה תוצאות יפות מאוד. בתחרויות בהן היא משתתפת. אתם מקווים באמת שאלכס יביא את הקרמה? את יודעת שבאמת נראה פודיום?
אני חושבת שעצם זה שארתי היום זכה במדליה, זה הוריד קצת את הלחץ. אני אומרת את זה כבר חודשיים, שכל מה שהנבחרות שלנו צריכות לעשות, גם לינוי וניקול וגם הקבוצתי, שהם במומנט מטורף בחודשים האחרונים, שיעשו מה שהם יודעות, פשוט ככה. שיבואו, שיתנו את הנשמה ויעשו מה שהם יודעות, והכל אפשרי. הוכחנו את זה באליפות אירופה, הנבחרת הקבוצתית, נתנה שם הופעה באמת מטורפת, עקפה את רוסיה, עקפה את בולגריה, זה לא נתפס. ביום טוב, גם של לינוי וגם של הנבחרת, הכל אפשרי, אבל אנחנו, מבחינתנו,
לפי הדיווחים, מתוקל שמקבל את מסרית שנער, המנכלית שלך, שם, עיר הביגדורצ'יק לא מתפוצצת על המשלחת כאילו של האמנותית, הכל בסדר? לא, אני כל מה תשמעי, אני שומע רעיונות והקלטות שלה, לא שאני, תדעת, עובד אצלה.
תשמע, היא לא עם המשלחת, אנחנו במחנות אימונים עכשיו, כל נזכרת במחנה שלה, נכנסים לכפר היום וחלק מחר, הם מקצוענים, הם יודעים שהם צריכים לעשות את העבודה ולא לקשקש בזנב,
כן.
וכדאי להם להתרכז בעבודה שלהם. אני מחר ממריאה לשם יחד עם הממלאת מקום שלי, אז אנחנו ערוכים למשטר צבאי, כמו שאומרים, ויהיה בסדר.
בסדר, אם לא תביא מה שנקרא מדליה, נגיד שאת המנחוס.
נכון, אין בעיה.
שיחקת לידינו. כנרת.
שיהיה בהצלחה.
לכי תביא מדליה.
תודה רבה לכם. תודה, נקווה.
תודה רבה. אנחנו עכשיו עם אולג דולגופיאט, אביו של ארטיום. שלום אולג.
שלום.
קודם כל, מזל טוב לך, ותודה שעליתם ארצה, המשפחה מאוקראינה, שזה מה שהביא לנו, אתה צריך להתחיל תמיד בהתחלה, וזה מה שהביא לנו את המדליה היום.
תודה רבה לכם, תודה.
באיזה שנה עליתם לארץ?
ב-2009.
עכשיו, הקליטה, על פי מה שאני קורא ומכיר את הסיפור של ארטיום, הקליטה לא הייתה לו קלה. בהתעמלות דווקא כן, כי באמת התחיל ב... איך זה נקרא? דוניו פטרוס, אני אומר את השם נכון? אולג, איפה היית, איפה גרתם?
עכשיו או...
לא, לא, באוקראינה.
באוקראינה, בעיר דניפר.
כן, בדניפר, ושם התחיל בהתעמלות, הוא בא לפה, הוא נקלט, הוא הסתדר, אבל היה לו קשה, הוא חווה קשיי קליטה. אתה יודע, בבית הספר, בכל הדברים האלה.
שפה.
שפה.
תראה, עלייה זה בשביל כולם לא קל. זה, כל האנשים ככה עוברים את הדרך הזה.
מה הוא אמר לך היום שהוא דיבר איתך בשפה הרוסית? או באוקראינית?
אחרי תחרות?
כן.
אחרי תחרות.
תשאל עוד פעם.
מה, הוא דיבר עם אולג דיבר עם ארטיום אחרי התחרות, והם דיברו ברוסית או אוקראינית, אני לא מזהה את השפה. מה הוא אמר לו? זאת אומרת, מה אמר הבן ומה אמר האבא?
אני אמרתי לו בהצלחה, אתה איש חזק, אתה ספרטאי חזק, כל הכבוד, אתה עשית היסטוריה בשביל המדינה שלנו.
ומה הוא אמר?
הוא אמר לי, תודה רבה אבא, אני אוהב אתכם. זהו, תודה רבה שהיינו איתי, כאילו איתו.
שתמכתם בו.
כן.
כן.
אני חייב להגיד לך, אולג, שוב, קודם כל תודה. לפחות בשם 103. שבאתם ארצה, ואני, אנחנו גאים...
ובשם הרבה אנשי ספורט פה.
ואנחנו גאים בבן שלך, בדיוק כפי שאתה גאה בו. ספורטאי אמיתי, וצפויות לו איתנו עוד, אצלנו עוד הרבה הצלחות, כך אני מאחל לו וכך אני מקווה. תודה.
תודה לכם.
אנחנו מתקדמים, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אני מניח שנהנית היום, עוזי.
שמע, אני רוצה להגיד לך, רוני, אתה היית באולימפיאדות, יותר ממני אולי גם. ה-36 שעות האחרונות, אתה יודע איך זה, בסוף שבוע האמצעי של האולימפיאדה, יש גם אתלטיקה, גם בריכה,
כן.
גם התעמלות, ויצא גם יומיים ש...
ג'ודו.
שתי מדליות ישראליות.
ג'ודו היה.
היו יומיים מדהימים, שמע, הייתי היום בבוקר בבריכה, ראיתי שתי עולם, ראיתי כמובן בארטיום.
היית גם באתלטיקה, אוזי?
מהאתלטיקה, כן, חזרתי השנייה מהצדון האתלטיקה גם.
בוא נעזר, אני אומר לך, אני עקבתי אחרי כל השידורים באתלטיקה. תשמע, זה פשוט מדהים, אתה צובט את עצמך, אתה לא מאמין. קודם כל, בוא נתחיל בנקודה הישראלית של חנה. אני לא האמנתי שתעשה 14-60.
תראה, אני דיברתי איתה, אני למעשה הייתי היחיד שדיבר איתה אחרי זה, כי רוב האנשים נשארו אצל ארטיום, והיא הייתה מאוכזבת, ואתה יודע, היא יצאה, ואתה רואה, והיא עשתה, והיא שיפרה פעמיים את השיא
העונתי
שלה. עשתה 14-60, הייתה מאוכזבת, היא אמרה, לאולימפיאדה אני בא בשביל לנסות לקחת מדליה. עכשיו, היא הרי את הקריטריון עשתה שבוע לפני זה.
כן, אבל אתה יודע שאנשי האתלטיקה בכלל לא האמינו, היא שברה את הקריטריון שבוע קודם, שלא האמינו בכלל שהיא תגיע להישגים האלה.
וגם אחרי זה נתנו לה 14-50.
אחרי שהייתה לגמר, היא אמרה לנו, אני אתן בראש, וזה בדיוק מה שהיא עשתה. זה... אבל באמת, היה יום מטורף וערב אתלטיקה משוגע.
כשאיטלקי לוקח את המאה מטר, כשאיטלקי לוקח את המאה מטר, זה משוגע.
תשמע, מאה מטר איטלקי...
אתה עוד זוכר את פייטרו מנאה, שלקח את המאתיים מטר.
כן, אבל הוא היה לו רגליים כאלה.
הוא היה סיין עולם.
היה אז מבנה אחר של ה...
עד שבא מייקל ג'ונסון.
עד שבאו כל ה... צפון אמריקה.
קפתה גדולה. שלא לדבר על האיטלקי שלקח ביחד עם ברשים את
גובה. זה גם היה,
הוא קפץ עליו עם הדגל כשזה גמר את המאה מטר.
אבל שוב, היה שם קטע גדול ששני הספורטאים האיטלקי והקטרי, תאמין, האיטלקי חזר מתאונה עצומה מתחרות שראינו כולם, והקורונה רק סיימה לו להחלים, והקטרי החליטו שבאמת, למרות שהיו להם נתונים זהים בתחרות, לא רצים להכרעה, 2.30, 2 מטרים, 37 סנטימטרים,
שניהם מתחלקים בזה.
החיבוק שלהם היה אולימפיק ספיריט.
קופמן, העניין פה אחר, העניין הוא שהתקנון מדבר על ג'אמפ אוף, על מדליית הזהב, ברשים ביקש, והשופט הראשי אישר, וזה עבר, תשמע, כאילו, זה כבר לא ישתנה, אבל זה רגע ספורטיבי שיזכר.
נכון.
כאילו, אתה יודע, כופפו את התקנון.
זה בגלל שנת קורונה, בדרך כלל הם קשוחים.
יכול להיות, יכול להיות שזה הקורונה, צביקה, יכול להיות שזה היפנים פה, הם... אם היית יודע כמה הם לא מאורגנים, וכמה הם זה, זה... אבל זה באמת היה רגע מרגש, וכאמור, סי עולם בין 26 שנה שנשבר...
רוחס.
ערב מדהים, שסיים יום מדהים.
היא תותחית אבל.
כן, המאה מטר הוא זה, היה באמת סוג של דרמה, אתה יודע, א' עם האיטלקי, שהוא אגב בן לאב, עם האיטלקי אב אמריקאי, נכון?
כן.
הוא זה. ומנצח ב9 שניות 80 מאיות, ודגרס, אתה יודע, שבאמת חלם על ניצחון וסיים עם הרד, הייתה ריצה, אתה יודע, באמת, אתה יודע, אנחנו בתקופה הפוסט אוסיין בולט.
בלי ג'מייקנים.
כן.
הזמנים במהלך העונה היו גרועים, הזמנים במוקדמות, חוץ מהסיני, היו חלשים, ופתאום קיבלת פה ריצה גם דרמטית, גם מהירה. כן, תשמע, היה באמת ערב יוצא דופן.
עוזי, תבלה.
תלך לישון קצת, בטח לא ישנת ביומיים האחרונים.
עכשיו הוא חזר, צביקה.
עוד מעט הוא צריך לקום.
כל בסדר. יאללה, ביי.
תבלה, נשתמע. נדב צציפר, ידיעות אחרונות, וויינט.
אלן, חברים.
אתה תשמע, בוא נה, קיבלנו באמת, אתה יודע, on any given Sunday, קיבלנו באמת משהו מדהים גם אצלנו וגם בספורט בעולם. בוא נתמקד באמת במדליית הארד הקבוצתית של נבחרת ישראל בג'ודו. נתחיל בזה, קודם כל אמרתי כאן בפתיחת השידור, שבאיגוד הג'ודו אנשי המקצוע וכמובן פונטי, שגם מנו אני מרזיק יש מקצוע, ידעו שהם יהיו בתחרות הקבוצתית, כי הם פשוט באים עם 12 ג'ודוקות, אם כולם יעשו באמת את הקריטריה.
כן, כמו שאתה אומר, הם הגיעו באמת 12 ספורטאים, ולכן הם התחרו, הם היו חלק מ-10 נבחרות, פלוס הפליטים, פלוס היפנים, אז הם הצליחו לעשות את זה, את תחרות המיקס. היה מרגש, היה כיף לראות את הספיריט הזה של הקבוצתי, ומעיפים אותם מהכל, אבל אני מבחינתי עדיין בתחושה שהג'ודו נכשל למרות המדלי הזו, כי בסופו של דבר גדלתי בג'ודו, וג'ודו הוא נמדד בספורט אינדיבידואלי לחלוטין, ושם נחשב, עכשיו, מה שלא אהבתי, בניגוד, קח את סרגי וייסבורג, סליחה, המאמן של ארטיום.
כן.
אתה יודע איזה תותח הוא קוף, אתה יודע כמה מתעמלים הוא גידל מפה, אתה יודע, היום
יש... לא, סיפר לנו אלכס, אנחנו מכירים אותו שנים, הוא עובד עם אלכס, מה, עובד עם אלכס מעל 20 שנה.
אבל קוף, אתה יודע, הוא אומר אלכס, הוא הגיע מאוזבקיסטן, בגיל 17, ודיברתי איתו היום, והוא אומר לי, שמע, וייסברג הזה, הוא עשה אותי את מי שאני, זה לא שהגעתי עם איזה DNA של ווינר ותותח מי, הוא עשה אותו, והוא עשה את מדוודה, והוא עשה... ומצד שני, אתה רואה את אורן סמאג'ה, שתעסק בקאקי רגע אחרי שכחייה בזה, בוא תתעסק בדברים האמיתיים, פרגן לחברים, לאנשים...
אבל בוא ניקח אותו לכולה, את מה שמתעסק אורן, שבאמת, צביקה הסביר לי קודם את הקטע של מאמן.
אני אקב יחזור על זה.
הסביר לי את הקטע של מאמן.
תשמע.
רגע, שאתה חוטף בראש מהתקשורת, מהיריבים שלך, אתה יודע, במקצוע, כל הדברים האלה, ופתאום אתה, מה שנקרא, נפתח צוואר הבקבוק, ואתה חוזר עם הישג, אתה יוצא ממך כל הביוף. עכשיו צביקה יחזור.
תראה, האמת היא ש... האמת היא ש...
רגע, צביקה, דבר כזה, זה כמו שצביקה יסיד עכשיו במשחק, וילך לשלוש על שלוש וינצח ויחגוג. בוא, אתה יודע.
לא, זה נכון, אבל תראה, כשבג'ודו לא רגילים לקבוצה, לנבחרת, כמו שזה היה. זה פעם ראשונה שזה היה, זה היה גם קודם בתחרות אחרת, אבל לא היה...
היה בנים לחוד, בנים בנות.
בנים בנות. עכשיו זה... עכשיו, הם אכלו לוקשים שבוע שלם. באופן טבעי, היום בכלל זה בקהל, הכל עובר באינטרנט. פעם זה לא היה, היו שולחים קטעי עיתונות, היו שולחים בפקס כל מיני דברים, מעבירים ביקורת פה, מעבירים ביקורת שם, זה מאחד לפעמים את הנבחרת. עכשיו, אתה ראית על הפרצופים של הבנים והבנות שלישראל יש משהו אחר. הרוסים היו כמו עם שפת גוף.
חצי אדישים.
שלא היה קשר בין הג'ודאי הראשון, כאן כולם היו בטירוף, גם בשביל לחפות, היה את האווירה הישראלית הזאת של אנחנו נגד כל העולם, ובזה הם הצליחו. עכשיו לגבי...
אגב, אני הכי שמח בעולם לג'ודא, אתה יודע, זה מקום שבאתי ממנו, זה מקום שגדלתי בו, אני הכי שמח בעולם בשביל הספורטאים. אבל
הם היו פה, היו פה שלוש בנות מדהימות.
רגע, רגע.
שנתנו 150%.
אני רוצה להגיד לכם.
ראית בשפת הגוף.
תקשיב.
אגב, שאני ארשקו, הכי נבחרת מצוינת.
רגע, אבל שנייה, צנצי.
זה מה שהם שווים.
צנצי, שנייה. וגם הבנות שלו הביאו את ההישג הזה. עם כל הכבוד.
נכון.
מקום רוסיה, אתה יודע, שהופיע תחת דגל הוועד האולימפי שלה, עם מקום 13, אני מדבר על המדליות של הג'ודו, רק תאמין, עם שלוש מדליות ערד, אוקיי? בואו, אנשים פשוט לא יודעים, מעבר
ל... תקריא את הטבלה.
אני לא אקריא את כולה, תאמין, אבל יפן מוליכה כמובן, עם 12 מדליות, 9 מזהב, צרפת עם 8, 2 מזהב, קוסובו, אנשים לא יודעים, קוסובו, מקום שלישי קוסובו, אוקיי, עם שתי מדליות זהב, מקום שלישי, הגיאורגים עם זהב אחת ושלוש כסף, עם ארבע מדליות. גיאורגיה, בוא נעזוב את קוסובו, תאמין לי זה רק נשים, וגיאורגיה זה רק גברים, אוקיי? גיאורגיה זה מדינה עם אוכלוסייה של 4 מיליון. עכשיו, ברור שהם בנויים אחרת לספורט מאיתנו, כל הדברים האלה. אבל...
הם אקס-רוסיה, נו.
לא עניין של אקס-רוסיה.
אקס-השיטה הרוסית.
אבל השיטה שלהם... כן. אני אומר, הנטייה שלהם למקצועות קרב, כמו הקזחים, כמו האזרים, כל הדברים האלה.
אתה רואה את המבנה גוף של הספורטאים
נכון,
שלהם.
נכון, אתה רואה. עכשיו, החבר'ה שלנו, הבכירים, וצנצים מביאים בזה, זה הפי 50 אלף יותר מני. הבחורים חגורה חומה, לא כמוני. זהב, זהב אני אומר. נו, צהוב עם 4 פסים ירוקים.
טוב, טוב.
אבל, אצל בזדיאס, אבל הקטע הוא ש... הספורטאים הבכירים שלנו, סגי מוקי, נכנס 2 בעולם. 2 בעולם, אוקיי? בסיבוב שני נופל. קורה, הכל אני מקבל. מה קרה איתו, אני לא יודע. אבל לקחת את התחרות הקבוצתית, שהיא באמת, אתה יודע, אני מברך עליה, אבל
ונהנית תכלס... ממנה.
ונהניתי והתרגשתי.
נהננו
אבל
כולם.
אבל בתכלס, גם בשחייה, צריך להתרגל לזה, גם בטריאטלון, גם באתלטיקה, העולם, המקצועי, המאמנים, מסתכלים על זה כמו על גימיק. אתמול מאמני דיברו איתי, אני לא איש ג'ודו. מאמני דיברו איתי.
והשתבו מהקטע הקבוצתי. צביקה, מהמקום הזה אני לפחות, אוקיי? אני מכיר את זה שאנשים, אתה יודע, מחכים לרגע ומאמנים, וכתבים שמבקרים אותם, ואני אחד המבקרים הגדולים של הג'ודו, שצריך, אחד המחמיאים הגדולים, של לבוא ולשייך את זה, ואני אומר, אתה יודע, הוא תמיד מדבר על כתב. בוא, תקשיב, הכתב זה אני.
כן, אני יודע.
אין בעיה, גם הוא, גם פונטי המגניב הזה. אז אני הכתב, ואני עומד מאחורי כל הביקורות שאני אומר.
אבל יש פה גם דבר אחר. יש פה גם דבר אחר.
אריק זאבי, כל פעם שמנסים להגיד אריק זאבי, אריק זאבי חבר ילדות שלי, הוא החבר
הקרוב
ביותר שלי, אני מאחל לכל אחד מהספורט הישראלי.
אבל אריה מליניאק, אריה מליניאק אמר לך פה ביום חמישי, ואני מסכים עם זה. אריק בתור פרשן, מהולך על ביצים ומנסה לשמור עליהם בכל משמר, הכי אגון בעולם, הכי בסדר, אני מבין אותו.
יש כאן דבר אחד שצריכים להבין, אתה יודע, ובאמת, אריק אימן את הקדטים, מה שקרה שם הוא עזב, הוא לא רוצה להיות מאמן לאומי. הוא לא רוצה להיות מאמן לאומי.
זרקו אותו.
הוא לא רוצה להיות מאמן לאומי.
זרקו אותו, רוני.
הוא לא רוצה להיות, הוא לא רוצה להחליף את אורן.
בוא, תקשיב, קוף.
הוא לא מעוניין.
למה הם לא מדברים איתי? כי אני לפני 5 שנים, חלק מעבודתי העיתונאית, חשפתי שהחליטו לזרוק את אריק זאבי, אחד מהספורטאים הגדולים ביותר בג'ודו הישראלי, לדעתי הגדול, אבל לא משנה, אחד הגדולים, החליטו לזרוק אותו כי אורן סמאג'ה, אמר לי זה משה פונטי, אורן סמאג'ה אמר שבאגו שלו לא מתאים לו שאריק זאבי יהיה חלק מהג'ודו הישראלי, ולכן זרקו אותו מהג'ודו הישראלי.
אבל לא יכול להיות שאריק זאבי לא יהיה חלק מהג'ודו הישראלי.
אבל הוא לא רוצה.
מה זה הוא לא רוצה?
עכשיו הוא לא רוצה.
לא.
עכשיו, אחרי שקרה מה שקרה.
אבל תקשיב, הוא לא יהיה מאמן לאומי. הוא לא מוכן להיות מאמן לאומי. הוא לא מוכן.
בסדר, הוא
צודק. יש לו מספיק עיסוקים ככה, הרבה יותר רנטבילים.
אז זרקו את אריק. ואריק, קודם כל, תראה מה קורה בקדטים ובג'וניור מאז, כלום. ללא מדליות 7 שנים. אבל מעבר לזה, זרקו את אריק, סבבה על הכסף, היום אריק פתח לעצמו מועדון, מכבי רפאל תל אביב, ותבדוק בליקויות ישראל, אישי וקבוצתי, מי המאמן הטוב ביותר? אני לא, יש נתונים, לא אני, תבדוק אתה. עכשיו לבוא ולהגיד כל פעם, אריק, זה היה מספיק, בוא, זה לא
מזלחים. מה אריק מפריע להם?
זה הבן אדם, זה ההורים בטורים של הספורט.
מה הוא מפריע להם? מה הוא מפריע להם?
מה הוא מפריע להם? הוא מפריע להם שהוא קיים. הוא מפריע להם בעין, הם חושבים שהם יכולים לשלוט בהכל. פונטי, הרי פונטי זה דיקטטור ברמת הניהול שלו. הוא קובע, הוא גם אמר אתמול, אני אמרתי להם שימו את פלצ'יק ואת סגימו, כי סבבה, הכל טוב ויפה. יש להם דברים אדירים, ופונטי עשה דברים אדירים בג'ודו הישראלי, וגם אורן וגם שני. אבל בואו נתקשיבו, לסגור חשבון על מה? על זה ששבעה ימים אתם יורדים לבונקר, אתה יודע מה? דיבר איתי טל שורר ביום שישי, אומר לי אדם, אורן שמע ג'ורא אותנו, הוא בורח לצד השני, הוא לא רוצה לדבר עם התקשורת. אבל פתאום הוא הפך להיות, איך קוראים לו, עם הגופיה, גופיה אפורה ממכבי חיפה.
כן.
לירן
חולצה אפורה.
כן, אבל אני רוצה להגיד, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, במסגרת ההישג של הנבחרת, חייבים לציין את הבנות. קודם כל גילי שריר, שהייתה הבדל, הייתה הבדל משקל ה-93 קילוגרם, ושם היו רק 3 משקלים. תבין, חילקו את הזה ל3, לא לזה.
היו תותחיות כל 3 הבנות.
אבל גילי, בניצחון שלה על איטליה, שקבע את ה... איך אומרים? את העלייה לשלב הבא.
4-3,
בלי זה, הם חוזרים בודדים לארץ, מה שנקרא, לא כמשלחת. אתה מבין? ובאמת, וטימנה ורז הרשקו עשו עבודה גדולה.
השאלה היא, אם כשחוזרים, למרות המדליה ועם המדליה, ישבו בשקט, יבדקו מה היה בסדר, ומה לא היה בסדר.
אחריו עשו את זה. אחריו הם הגיעו,
אבל אחריו הם היו עם 2 מדליות.
ועדיין עשו ועדת בדיקה.
זה היותר קל. מה זה ועדת בדיקה? מי זה? של מי? של איגוד הג'ודו.
כן, אבל צביקה, קודם כל, אתה יודע, על פניו, היחידה לספורט הישגי, אמורה לקבל דוח מהג'ודו, הם אחרי לא קבלו את הדוח. פונטי, מפנטז להיות יושב ראש ועד אולימפי, הוא לא...
לא, עזוב, הוא לא...
מה, הוא יעזוב את הג'ודו?
יאללה, תהיה באוקטובר.
צנצי, זה לא יקרה. זה עזוב, בוא נדבר על דברים שלא יקרו.
אז אני אומר, יאללה, רדגורה באוקטובר, עכשיו אני שומע את כל ה... אתה יודע, כמו שאמרת, קוף, שמעתי את השיחה שלך הקודמת, שאמרת שמנסים למנס את המדליה לענייני בחירות וכאלה.
נכון.
אז זה לא יצלח, כי המרכזים עם יאללה רד, ויאללה רד אחרי אולימפיאדה כזו, שיושב ראש ועדה מקצועית, שעושה את האולימפיאדה הטובה ביותר של המשלחת הישראלית אי פעם, היא תהיה יושב ראש הוועד האולימפי. אין בזה בכלל... אתה יודע מה? ככל שהמדליות יותר מגוונות, זה יותר טוב לה.
רגע, אבל הרי זה חלום, חלום של כל אחד שספורטאית ענק כמו יעל ארד, שפועלת היום בספורט, שתהיה יושב ראש ועד אולימפי, זה מה שקורה בכל העולם, זה מה שאנחנו רוצים.
מעבר לזה.
מה, גם בה מוצאים פגם?
מה? בוא נגיד לך משהו, צביקה. אתה יודע, אני אתן לך אפילו סקופ פה, בסדר? של משהו שלא פרסמתי. אני אומר לך שאנשים מאיגוד הג'ודו, אתמול, בהודעות נאצה, ליעל ארד אחרי היום הקרבות.
אבל יש בוחרים, לא איגוד הג'ודו לבד בוחר את יושב ראש הוועד האולימפי. יש 30 איגודים.
תקשיב, זה לא יקרה. מגייסים, הם עובדים, הם מגייסים. אני שומע. צנצי, נשתמע מחר.
אוהב אתכם, חברים.
בריאות. אנחנו עכשיו עם שחייה. מיקי חליקה. אהלן. ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר באמת על הדורסל הזה שקוראים לו קיילב...
דרסל.
דרסל, אתה יודע שבאמת זה... צריך לנו להוסיף למה איזה וב.
כן. טוב, אין פה כל כך הרבה מה להגיד. זה היורש או הגרסה המעודכנת של מייקל פל. פעם ב-25 שנה נולד איזשהו... פנומן שמגיע לבריכה וכובש את הכל, אז
חמש פעמים על הפודיום עם זהב על הצוואר.
חמש פעמים על הפודיום עם זהב על הצוואר, בשיא מדהים במאה פרפר, ותוצאות מרתקות, ועזר גם לשליחים היום לפנות בוקר גם לקחת את 4x100 מעורב.
אבל בכל זאת, יש לי, אני לא ספרתי בדיוק, יש לי הרגשה, יש הרגשה שאמריקאים... האוסטרלים מזנבים בהם, האנגלים מזנבים בהם, שיש איזושהי ירידה אצל האמריקאים, זה הוא באמת שחיין אדיר, אבל תמיד היה להם 2-3 בכל כמה שמותר לשתף בכל משחה, ויש איזושהי ירידה אצל האמריקאים ואצל האמריקאיות.
טוב, אז באמת באולימפיאדה הזאת, בהשוואה למול משחקים קודמים בעבר, אז האמריקאים באו לפה פחות במוכנים. אני מניח שזה הרבה קשור למה שקרה בשנה וחצי האחרונות. אבל עדיין, יש להם עומק כזה שגם כשהם לא מצליחים, הם עדיין בתוך האזור של טופ מדליות בבריכת השחייה. אירופה, אגב, במאזן המדליות, אם מחברים את כל היבשת הזו ביחד, אז זה די ברור שאירופה היא מספר אחד במשחקים האולימפיים. אני מדבר רק על ענפי המים, על בריכת השחייה.
כן, וגם האוסטרלים אבל טובים.
והאוסטרלים בעצם החזירו פה משהו שהיה לפני 20 שנה, כי רוב האולימפיאדות, ה-6-7 האולימפיאדות האחרונות, מאז שנת 2000, אוסטרליה תמיד הייתה ליד. היא לא הייתה ממברית, היא תמיד הייתה אחרי האמריקאים, אחרי הצרפתים, ופה זה פעם ראשונה שכמעט בכל משחק...
בין התקופה של טורפ, בין התקופה של סוף טורפ עד עכשיו.
כן.
נכון, זה בעצם אותה תקופה שהייתה מתקופת יובש, וזה לא שלא היה שחייה אוסטרלית, אבל הם לא היו פייבוריטים כמו שהם באו לאולימפיאדה הזאת, פשוט היה אירוע עבור האוסטרלים, אירוע אדיר, כי כמעט כל קפיצה למים שם הם שיאים אישיים, שזה נהפך לשיא אולימפי או שיא עולם, בין אם זה מהגב ובין אם זה 400, הרבה מאוד נסחים שהאוסטרלים, במהות שלהם ב-8-10 שנים האחרונים היו ליד, היום הם ממברים והם פשוט עושים גם בית ספר לאמריקאים. לא סתם, הם גם בחלק מהשליחים אפילו עברו אותם בכמה שניות.
השחייה אבל, השחייה בכלל הופכת כל הזמן להיות יותר גלובלית. בהתחלה התלהבנו שהגיעו שחיינים, אתה יודע, לטינים ממרכז אמריקה, מדרום אמריקה, ברזילאים, אתה יודע, ששלחו מדינות, אתה יודע, שלחו עשרות שחיינים, ואתה יודע, לקולג'ים בארצות הברית.
כן, אבל זה הטמטום של האמריקאים. האמריקאים לוקחים...
לא טמטום, מה זה טמטום? אתה מצטרף... לא, זה לא נשפגו בהם.
הם לוקחים אנשים ממדינות אחרות על חשבון אמריקאים ואמריקאיות, נותנים להם סקולרשיפ ומקדמים אותם.
אבל תקשיב, אנחנו לא בצפון קוריאה. יש גם ליגת מכללות שהיא לא פחות חשובה לאמריקאים מאשר הופעה בארצות הברית של האולימפיאדה. אז אתה רואה,
זה נכון אגבון, הליגת המכללות לרוב השחקנים האמריקאים היא הרבה יותר חשובה מהאירועים האלה שנקראים אליפות עולם ואליפות במשחקים אולימפיים, כי הרוב האמריקאים הם הולכים לקולג'. עכשיו, התקציבים בענף כענף שמקבל מכל אוניברסיטה, הוא לאין שיעור דברים שאנחנו בישראל לא יכולים להיות, לחשוב עליהם. הנה, רק עכשיו...
את הזכיינים המצטיינים לאמריקה.
יפה.
כן, אבל יש אוניברסיטאות, אגב, שלא לוקחים זרים. צריך להבין שיש כמה אוניברסיטאות שהמאמנים שם דוגלים בפיתוח השחייה האמריקאית, לפתח את ה... מדינות עצמם בארצות הברית.
לפני 45 שנה, כשאני הייתי בהשתלמות בארצות הברית, בקולג'ים, זה הוויכוח שלי שהיה עם בובי נייט. אמרתי לו, אתם מביאים את הרוסים לפה כל שנה, חושפים בפניהם את השיטות, ונותנים להם להתקדם על חשבונכם.
הוא השחיק משחק עם ברית המועצות ב-88.
ואז אתם מקדמים את הרוסים. הרוסים לא מגלים לכם שום סוד, שום שיטת אימון, לא יקחו שחיין אמריקה. זה נגמר, זה היום אחר.
זה גלובלי. לא נשאר לי יותר מדי זמן, מיקי, אני רוצה בשתי דקות הבאות שתסכם לי את ההופעה המאוד מכובדת של משלחת השחייה שלנו.
אוקיי, טוב, אז נבחרת ישראל פעם ראשונה זוכה בשתי גמרים, מבחינתנו זה זוכה.
כן.
שזה משהו שישראל לא חשבה שהיא תגיע אליו, היה לנו גם חצי גמר אחד, ועוד כמעט של חצי גמר, חמש שחקני ישראל, זה אומר שמעבר לזה שיש עומק של 12 שחקנים שנסו לייצג את ישראל, גם ברגע האמת הם צריכו גם...
הגיעו לשיאים שלהם.
הגיעו לשיאים
לצ... אבל הפיקים, הפיקים, זה, הפיקים זה אנסטיה, וארבע 200 של החבר'ה שלנו, שבאמת הגיעו לגמר.
נכון.
הגיעו לחצי גמר, סליחה, לחצי גמר, והורידו 3.5 שניות מהשיא של עצמם בכניסה.
נכון, אז בעצם שתי האירועים הגדולים ביותר היו אנסטסיה במאה אגב, 4x100 מיקס, שהיה שם שיא ישראלי מדהים. אגב, רק כדי לסבר את האוזן איזה עוצמה היה לתוצאות האלה, הם היו רחוקים מהגמר האולימפי ב-1996, היו שם 4 גברים, 3.5 שניות מאותו רביעה שהייתה אז בזמנו, שזה כלום 3.5 שניות כשיש לך שתי בנות בתוך הרכב הזה. אז רק כדי להבין איך השחייה העולמית התקדמה בצורה מטורפת, והארבע כפול 200 של החבר'ה הצעירים, זה גם חבר'ה שאני מניח באליפות עולם הבאה, שהיא תהיה אותו ביפן, במאי הקרוב,
יוקומה.
זה בהחלט משהו שאפשר לדבר במונחים של גמרים,
כן.
כי כל כך הרבה חבר'ה צעירים שם, אין סיבה שזה לא יקרה. מעבר לזה, אני חושב שאנסטסיה, בהחלט, במיוחד אחרי מה שראינו היום בבוקר, יכולה לדבר במונחים של מדליו בפריז 24.
נקווה, מיקי. המון המון תודה שהיית איתנו בימים האולימפיים הסוערים האלה, ונשתמע. תודה.
בכיף גדול. ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם מבזקים, עם שר, מבזקי תנועה, דיווחי תנועה, סליחה. לאחר מכן פרסומות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
חזרנו. אנחנו עכשיו עם ירון טלפז, ערוץ הספורט. אהלן טלפז.
אהלן, מה העניינים?
בסדר. תשמע, אני צופה בך ב... סוף שבוע אחרון כפרשן של שידורי הבייסבול מטוקיו, הנבחרת שלנו היום עם ניצחון ראשון על מקסיקו, שהפתיע אותי אגב, 12-5, התחלנו עם 6-0
באינינג השלישי.
מקסיקו זה בייסבול, בייסבול זה חלק, כן. כל הלטינו זה טובים בזה, הרבה יותר מאיתנו, לא שהיהודים יש להם מסורת בסך הכל בבייסבול, ארוכת טווח
לשנים. אוקיי, לארצות הברית הפסדנו, זה היה נורמלי, לקוריאה אני לא יודע.
ועכשיו אנחנו שוב נגד קוריאה, אבל תכף נדבר על זה. קודם כל מהמשחק עצמו, פתחנו עם אינינג, באינינג השלישי עם 5 ראנס, 5 נקודות, בוא נעשה בזה פשוט, 5 נקודות, ואז התחיל קצת סטרגלינג עד השישי, על הטאפוד, כאילו על החלק העליון.
כן, בעיקר אגב באינינג השלישי, מיד אחרי שעשינו את הנקודות שלנו, הם חזרו עם 4 נקודות, ואז הם הוסיפו עוד אחת, והיה קצת לחץ. מה שקורה, זה קודם כל, זה חוויה מעניינת, כאילו לראות את ה... אני רגיל לראות בייסבול של מייג'ור ליג, ולשדר יחסית יצא לי מעט, אם כבר זה הוורלד סיריז, זה באמת הגמרים הטובים שבטובים, ופה יש שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל אתה רואה כאילו שזה
זה...
רמה מתחת. זה רמה מתחת
אבל...
למג'ורי.
כן, אבל צריך קודם כל, לא רמה מתחת למג'ורי, זה גם רמה מתחת לטריפל איי. זה איי בול, עוד אבל איי, the most.
לא נכון.
אני אגיד לך, באמריקאים בדקתי את השחקנים, כי עניין אותי את זה אחרי ה-8-1. יש שם כמה חבר'ה שכבר פרשו לפני 7 ו-8 שנים, היום הם בעלי תפקידים בקבוצות, אתה יודע, מאמן חובטים, מאמן פיצ'רים,
אבל בליגה היפנית
כן, בסדר, אני אומר,
בוא נסביר רגע, נסביר שנייה לצביקה ולמאזינים. יש כאילו המייג'ור ליג בייסבול כמו ה-NBA, אוקיי, בעצם באו ואמרו אנחנו לא משחררים אף אחד לאולימפיאדה, וזו החלטה עסקית שהם עשו, כמו שפעם ה-NBA לא היה משחרר, למרות שאז בכלל לאולימפיאדה כאילו הכלילה רק שחקנים חובבנים. אז המייג'ור ליג בייסבול אומר, אני לא עוצר את הביזנס שלי בשביל האולימפיאדה.
אגב, זה קורה גם, זה קורה גם באולימפיאדות החורף, שה-NHL, ליגת ההוקי, לא משחרר את הרוסים, את הקנדים, את האמריקאים, שוודים, מי שב-NHL לא בא.
כן, עכשיו למה זה קורה? כמו תמיד, התשובה היא כסף. אין להם שום דבר שיוצא להם מזה ברמה המיידית. יש להם משהו שהם היו יכולים להרוויח, וזה מה שה-NBA הרוויח כשהוא פתח את הדרים טים ב-92, וזה הגלובליזציה, בדיוק, לפתוח. פתאום אם הטורניר בייסבול הזה היה עם כל התותחים, אז קודם כל השחקן הכי טוב היום בבייסבול, אולי בעולם, הוא יפני.
כן.
אבל הוא לא בנבחרת יפן, כי הוא לא שוחרר מהקבוצה שלו בארצות הברית, במייג'ור ליג בייסבול. אז...
אני לא בטוח, אני לא בטוח שאם זה יימשך ככה שבאולימפיאדות הבאות זה יהיה ספורט...
אם יהיה מני טוקס.
קודם כל אתה צודק, ובפריז עוד לא יודעים אם זה יהיה, אבל כנראה לא יהיה...
רק בלוס אנג'לס ב-28.
בלוס אנג'לס, כי זה מושך את האמריקאים, ויקנו כרטיסים למגרש.
הצרפתים,
ויעשו
עכשיו נבחרת בייסבול.
שכליגה, הליגה... אמרה, אנחנו לא נלך על האולימפיאדה כי שם אין לנו כסף, אנחנו נייצר את המונדיאל שלנו, ובאמת יצרו אותו.
כן.
וככה אגב ישראל התחילה לרוץ עם מה שנקרא World Baseball Classic, זה כאילו אליפות העולם, ושם היו, הם עושים את זה במרץ, כאילו קצת לפני תחילת העונה, ובאמת הגיעו התותחים, וזה היה, אמנם הם לא בשיא הכושר היו, אבל השמות היו. לא משנה, זה קצת כהקדמה. יש פה נבחרות של שחקנים שמשחקים בליגה המקצוענית שהיא רצינית מאוד ביפן, שהיא יותר טובה מהטריפל איי, כן? יש לי יפן, יש לי ליגה טובה לקוריאה, גם יש אמריקאים שמשחקים...
אני זוכר, אתה יודע, אתה מזכיר לי עכשיו, שאני רואה את היפנים, נזכרתי בדייוויד ג'ונסון, הסקנד בייסמן, האמריקאי הראשון בג'יי ליג, שאימן את המץ ב-1986, כאשר הם השיגו את ה... תואר הראשון במייג'ר ליג בייסבול. ודייבי היה מאמן. הוא הלבן, הוא הגייג'ין הראשון ששחק בג'יי ליג.
צריך לומר שביפן זה הספורט שמתחרה, או מבחינת ספורט להמונים, לצפייה, מספר אחד. זאת אומרת, יש להם את הג'ודו ואת הקראטה ואת
הסומו. לכל קונצרן יש, כל קונצרן גדול.
לכל קונצרן.
יש לו קבוצה, עם הרבה כסף.
נכון מאוד. נכון מאוד, מסמסונג לרקוטן וכולי וכולי. אז בכל
מי המועמדים לקחת הזהב, יפנים או אמריקאים?
יפן מספר אחד, חשבנו לפני הטורניר, ואני חושב שגם התוכניות שקוריאה היא מספר 2, בארצות הברית רק 3. בכל מקרה, אני מסכים מה שקוף אמר בהתחלה, שישראל דורגה שישית, כאילו ההישג. עכשיו לא צריך לצחוק על הטורניר הזה שהוא כאילו רק 6, היה מאוד מאוד קשה להיכנס. לכן יש הישג מאוד מאוד גדול בלהגיע. הנבחרת הזו עשתה כמה ניצחונות מאוד גדולים כדי להיכנס לטורניר, ועכשיו שהשיג את הניצחון הזה, אז זה כבר הפעה סופר מכובדת. ועכשיו אפשר לנצח את קוריאה, ראינו את זה ביום חמישי, שזה היה המשחק הראשון, המשחק היה כבר בידיים של הנבחרת, פעמיים היה נבחרת הובילה, אחרי זה זה היה גם באקסטרה אינינג, זה היו שחקנים שהיו על הבסיסים ולא הצליחו לתת את המכה, ובסוף פשוט טעות של פיצ'ר פעם אחרי פעם, סגרה עניין לרעת ישראל.
צריך גם לזכור שגם היום, אתה יודע, ביתרון שלנו, 6-4, באינינג השלישי שהיה ארוך במשחק, היה כאילו למקסיקאים, bases loaded, הרבה זמן, ואף אחד בחוץ. ואני ישבתי, אתה יודע, וכססתי ציפורניים, שפשוט, אתה יודע, אומרן ששולח 4 רצים, אתה יודע, ואז הכל מתהפך, ומה שנקרא נתחיל קשקש בזנב. אבל יצאנו מזה.
היה צמוד, והצלחנו שם לתת מזה, אם אני זוכר, כבר היה שם איזה דאבל פליי מצוין. ובקיצור, ישראל צריכה להראות אופי, וזאת נבחרת שראתה אופי בכל הקמפיין שלה בדרך לאולימפיאדה, וקצת פחות במשחק הראשון מול קוריאה, ואחרי זה קצת התפרקו מול ארצות הברית. אז עכשיו יש צ'אנס, הכל פה פתוח, אני חושב.
עכשיו בוא נדבר רגע על השיטה, אוקיי, שרדנו את הקטע של, אתה יודע, הדחה, אם אנחנו משתמשים בבית הניחומים, אתה יודע, אז שרדנו את הקרב מול המקסיקאים, בניצחון.
יש משהו, אפילו אנחנו עוד לא בבית הניחומים, בעצם הניצחון הזה היום הוציא אותנו לרגע מבית הניחומים, אנחנו במסלול אפשרי, להגיע לחצי הגמר הרגיל, זו שיטה כל כך משונה, ש...
אבל אנחנו צריכים לשחק גם עם הבית השני.
לא, אז אנחנו משחקים מחר עם המנצחת בין המשחק של קוריאה, שניצחה את הרפובליקה הדומיניקנית, שניהם היו מקום שני, ואנחנו כאילו כבר עכשיו לפני הדומיניקנים, שהיו לכאורה לפנינו רק הבוקר הזה. אז אם ננצח את מי? מחר,
את מי?
את קוריאה.
קוריאה, הפסדנו להם.
נכון, הפסדנו להם, עכשיו משחקים עוד פעם, חדש. אם מנצחים אותם מחר, אנחנו בחצי הגמר. זאת אומרת, רחוקים ניצחון אחד, לא רק משחק על מדליה, אלא הגמר. זאת אומרת, צריך לנצח את קוריאה, ואז יהיה לנו לפגוש בחצי הגמר את המנצחת בין ארצות הברית ליפן, משחק שיתקיים מחר אחרינו.
זה קשה לנו לנצח.
זה קשה לנצח, אבל איכשהו בבייסבול, בינתיים אגב, לא היה לנו פיצ'ר שצליח לתת חמישה אינינגס טובים מאוד.
יש לנו גם אחד שנפצע.
ויש אחד שנפצע להתחלה.
פרקת מפק.
אם בכל זאת נקבל את זה, נכון, גמר את הקריירה, כן, הוא גם, אגב, בדיוק המקרה שתיארת, פרש, חזר בשביל להיות באולימפיאדה.
הלו, כתף, זה אחד המקומות שהכי קשה.
מרפק, מרפק.
הכי קשה לתקן, גם מרפק.
מרפק, אתה לא חוזר, אתה לא חוזר.
בטח שאתה צריך לעקוב.
לא, תראה, יש שם, יש את הטומי ג'ון, זה מפורסם, זה פתיעה מפורסמת, שהיום הם חוזרים אחרי שנה, אבל הוא כבר עבר אחד כזה, והוא כנראה לא ירצה לעבור, הוא בעוד פעם, הוא בן אדם שכבר פרש.
כן.
אז תכלס,
אני זוכר את בובי אוידע.
כן, היו הרבה. אז בכל מקרה, זה מין שיטה כזאת, שאם נפסיד מחר לקוריאה, אז אנחנו נכנסים לאיזשהו מסלול של בית ניחומים, שאז אסור להפסיד יותר. זאת אומרת, מעבר
לבית ניחומים יש גם מדליה?
אפשר להגיע. אפשר,
הם בנו איזו שיטה. אם אנחנו מפסידים מחר.
מאוד מסובכת. תשמע, זה עץ. שאתה לא מבין כמה זמן
ברגע שיש מתחרות
אבל תקשיב
יוצא העוקץ מזה
אנחנו הנבחרת היחידה נכון שיש פה חוק השבות אבל אנחנו הנבחרת היחידה אתה יודע שלמעשה יש לה שני ישראלים בסגל
אני יודע
אתה הבין ובסך הכל הנבחרת היא אמריקאית
אגב ארבעה צברים
אגב בכדורסל אתה יכול לרשום בנבחרת מתאזרח אחד
כן
בכדורגל אתה לא יכול לרשום רק מתאזרח אחד.
שחמש שנים בארץ, נדמה לי, אתה יכול לקבל.
אז מי מהם חמש שנים בארץ מכל אלה?
הם באו לבקר פה.
בבייסבול, באו
לבקר. לא, 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 אף אחד. אני אסביר לכם את זה קרה. זה היה אינטרס של איגוד הבייסבול העולמי, של ה-WBC, שבעצם מארגן את התחרות הזו בשביל האולימפיאדה, היה אינטרס לאפשר, לפתוח, להקל, כאילו, על נבחרות להצטרף,
זה יוזמה, זה כמו אדמס באופניים, זה יוזמה של אדם, איך קוראים לו קורט?
נכון, ואז פיטר קורט,
תביא שהוא מממן את כל העסק הזה.
נכון, והוא ממש הלך והתחיל להרים טלפונים ובעצם הלך ליהודים, ויש כמה תודש, אולי השם הכי גדול בכל הטורניר הזה הוא שחקן של נבחרת ישראל, איין קינצלר.
כן.
ארבע פעמים
עוד. בכדורסל נשים, שתי כוכבות מ-WNBA רצו ללכת לשחק בניגריה, כי פתאום הם נזכרו שסבתא שלהם ניגריה.
טלפז, אנחנו נשתמע מחר אחרי הניצחון על
קוריאה.
בוא נחשוב בבייסבולית, סאוט קוריאה.
יאללה.
יאללה, כיפק. אנחנו עכשיו עם כדורגל ישראלי. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. אורי?
ערב טוב, מה
נשמע? אהלן, שמת אותי על הספיקר, הלכת לשתות ולאכול.
איזה לשתות, אני בדיוק מטפס פה במדרגות המושבה.
הבנתי, אז במושבה היום יש את מכבי פתח תקווה, פועל תל אביב, במסגרת גביע הטוטו, שידור ישיר בספורט 4, בשעה 8:30, או 8:30, כדי שגם אני אקבין.
ולא בטוח
שהוא ישרוד עד אז ולא ירדם אבל אורי בוא תסביר לנו באמת מה מצפה שתי הקבוצות עשו עבודה בקיץ ומכבי פתח תקווה גם עשתה קופה
לא שומעים אותך טוב תזוז שם קצת אורי
אני אזוז
שנייה כמה שחקנים לא אושרו להשתתף
אבל אתה תראה אולי את העבודה שלי, כי אתה תראה הרבה שחקנים שאימנתי בשנה שעברה, אז אם אתה רוצה לראות... למרות שחמישת השחקנים הבולטים של קבוצת הנוער גם לא פה, כי הם נסו עם נבחרת הנוער היום בלילה, הם טסים בין ראשון לשני, עם נבחרת הנוער למסע משחקים ראשון שאופיר חיים המאמן החדש מקיים, אז אפילו גם את חמשת השחקנים הכביכול בכירים של קבוצת הנוער גם לא נראה, אבל אנחנו נראה לדעתי, אתה יודע, ניר קלינגר ינסה במה שיש לו, מהשחקנים שסיימו את העונה שעברה, לנסות לעשות פה תוצאה טובה, מול מכבי פתח תקווה.
כמה זרים יש לו היום בהרכב? כי אני...
רק מי ששיחק בעונה שעברה לדעתי, אותו אנחנו עדיין לא קיבלנו סגל סופי, עדיין יש פה, לא קיבלנו גם הרכבים. מי שהיה בשנה שעברה, שטקוס לדוגמה.
טוב, חבל, מפני שזה היה צ'אנס לראות את מה שהפועל תל אביב עשו בקיץ, וזה גם משחק הכנה, וזה גם משחק מבחן, וזה גם עוד משחק לגיבוש.
נכון, וזה באמת לא, אתה יודע, מבחינת ה... הצוות המקצועי של הפועל, זו באמת כאילו הזדמנות טובה הייתה להרוויח משחק אימון מצוין, משחק הכנה מצוין, עם קהל, בית סטדיון, עם כל מה שכרוך בזה. חבל מאוד מבחינת הפועל תל אביב.
ומה מכבי פתח תקווה מציגים לעונה החדשה?
הם בעיקר ינסו להציג את אליאל עבדה הבא, מנור סולומון הבא. יש להם מספיק שחקנים בקבוצת הנוער, באמת, שהשנה גם אמורה לקחת אליפות בליגה לנוער.
אבל הם גם התחזקו מחוץ לקבוצת הנוער.
כן, אנחנו כרגע עדיין לא קיבלנו הרכבים, אנחנו עדיין לא יודעים מי מהם, מי ישחק, מי לא ישחק. גם טייב הריבו עזב לאירופה, עוד שחקן. שוב, מכבי פתח תקווה הוציאה העונה שני שחקנים לאירופה, שני שחקנים נוספים. אני חושב שזה תעודת כבוד ענקית למועדון הזה, שהופך להיות היצואן מספר אחד בישראל, עוקף למחלקות נוער מכובדות אחרות, והעונה הזאת יש שחקנים כמו ארד בר, שיכול לעשות עוד קפיצת מדרגה, ואולי הוא יהיה הבא בתור. ודע, כל אחד מהילדים שהיום עולים לבוגרים במכבי פתח תקווה וצביקה, בעצם מה הוא רואה? הוא רואה ליאל עבדה, הוא רואה מנור
סולומון. כן, יש לו אופק, יש לו אופק, ויש לו חזון, ויש לו חלום.
נכון, והוא ראה אותם מתאמנים לידו במתחם האימונים הקטן, פה, קילומטר וחצי מפה, מיצליון המושבה.
כן, אבל מצד שני, משפחת לוזון בעיקר, אבי, רוצה גם הישגיות, רוצה להגיע לאירופה, רוצה להגיע לפלייאוף עליון, רוצה הצלחות גם פה.
ליק, אבל אתה יודע שאבי לוזון, הוא מכיר את הכדורגל הישראלי, את הכדורגל הישראלי טוב מכולם, והוא יודע שזה גלים ועליות וירידות, והוא יודע שברגע ששחקן כל כך משמעותי כמו ליאל עבדה, שבעונה שעברה היה אחראי לשליש מהשערים של הקבוצה שלו, אתה יודע, באמת עשה מספרים.
ברגע שאתה מוכר אותו, קשה למצוא לו תחליף.
נכון, בדיוק, אז אני חושב שגם טייב הריבו היה מאוד משמעותי, היו לו אמנם פציעות, אבל עדיין הוא נתן מספרים יפים לחלוץ. לא יהיה פשוט מבחינת מכבי פתח תקווה לחפות על החוסר הזה, גם אורין ברום עזב, שגם היה בעונה שעבר חלק מהחלק הקדמי, אבל עוד פעם אני אומר, למכבי פתח תקווה, מעבר לכישרונות במחלקת הנוער, הם מביאים שחקנים, הם יודעים לשלב אותם, גיא לוזון אחרי עונה מצוינת, רוצה לעשות עוד עונה טובה. כן, כדי, אתה יודע, אולי אפילו להשתדרג שוב ולחזור ללופ האלה הזה של המאמנים שמדוברים עליהם בקבוצות שכן מתחרות על האליפות, או אם נרצה, אתה יודע, מבחינתו אפילו...
או חול.
כן, כבר עשה את זה. אז אני חושב שיש היום לשני המאמנים, קודם כל להרוויח, ניר קלינגר, אולי עוד שחקנים לסגל, אולי הוא יראה דברים כולו רע בעימדים, ולגעי לו זה משחק הכנה מצוין לעונה, פה באיצטדיון הביתי, קהל,
כן.
אתה יודע, רשמי, אני חושב שזה יהיה משחק כיפי, ואני מאוד מקווה שגם נראה שערים.
הלוואי, אורי,
תבלו. ועוד מילה קופמן, עוד מילה, עוד שחקן שהיה את הפועל תל אביב, דרך אגב, קוראים לו תאי אבד, בדרך לסגור בפסג' איינדובן, אז גם הפועל תל אביב מוציאה את התאי שלה כנראה לאירופה, כן, שחקן שבעונה שעברה אפילו שותף בקבוצת הנוער, היה שחקן נערים, כנראה עושה את דרכו
לעולם. אז עשית גם משהו טוב.
לא, לא, זה לא אני, זה בוקסופ.
אז מקבלים על זה כסף? מקבלים על זה כסף?
אולי בעתיד עם אחר, לא, בגיל כזה, אם אתה עוזר, זה ההסכם שלו. אבל מקבלים כבוד, צביקה, וזה לא פחות
חשוב. לא, לא, תקשיב, אם הוא יעשה קריירה, יהיה הרבה כסף.
הלוואי ויעשה קריירה, גם קודם כל בשבילו.
נכון.
ואחר כך בשביל הכדורגל שלנו.
ספורט 4, 8:30, מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב, המון תודה.
תהנו.
בכיף, ביי, תודה.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו נשוב. חזרנו, אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הדרבי הירושלמי בין הפועל לביתר הסתיים בניצחון 1-0 דווקא של הפועל, אחרי שנים שהפועל ירושלים לא הייתה בליגת העל, וביתר לא קיבלו את זה יפה.
קודם כל, בוא נתחיל עם זה שמשחק
גביע הטוטו,
דרבי, מעל 10,000 איש בטדי, באמת זה היה שינוי מרענן, ו... כל האווירה מסביב, באמת היה חסר. היה חסר קדר בירושלמי. אני מניח שבגלל הניצחון של הפועל, היריבות הנוסטלגית, לאט לאט כבר תהפוך ליריבות גם של הדור הצעיר יותר. צריך לזכור, מחזור שני של הליגה, פועל ירושלים שוב מארחת את ביתר ירושלים בספטמבר.
כן, אבל אז בגלל כבר תהיה מרכב אחר.
כן, ואני חושב שלא רק עם מרכב אחר, זה יקרה אחרי שהם ראו את החגיגה של הפועל אתמול, אז אני חושב שגם הגישה תהיה אחרת.
לא, זה לא עניין של גישה. ההרכב שהיה אתמול הוא לא הרכב מספיק טוב.
לא, ברור.
אני ראיתי את המשחק אתמול מתחילתו ועד סופו.
כן, כן, לא, צריך, יכול להיות דווקא שבגביע הטוטו המפלות האלה רק יגרמו להתחיל שלביתר ירושלים מכבי פתח תקווה באמצע השבוע, בסוף השבוע הפועל תל אביב. יכול להיות שהמפלות האלה יגרמו לכמה שינויים להבין שלא צריך פה רק בלם. כרגע רוצים להביא בלם.
אבל אופיר, תשמע, יש הבדל, נגיד יביאו שני זרים הכי טובים בעולם. לא בטוח נגיד. הבעיה היא בהעברה של ישראלים שאין בשוק.
לא, היא כבר לא, ביתר ויתרה, ביתר השנה ויתרה בהתמודדות על הרכש הישראלי. היו הרבה ישראלים.
אז איך אתה רוצה לקדם את הקבוצה בלי רכש ישראלי? נגיד, תביא שני זרים שחסר, או צריך לשחרר, וכל הסיפור.
אני אגיד לך יותר מזה, צביקה. נגיד, ולא הלכת לישראלי, ואמרת, אני אלך על זרים, בסדר? יש לך בביתר ירושלים זרים, שהם נשארים כי השקיעו בהם הרבה כסף.
אז מה?
כמו מטאוסיני או קמפוס, אבל הם לא טובים. אחד בכלל, או קמפוס, עמית כהן פותח לפניו, או מטאוסיני, שהוא לא מתאים. אבל אתה יודע, צריך לתת, אי אפשר להפסיד את כל
ההפקה. למה לא שולחים אבל את,
אני חושב שזה גם עם ירדן שואה, אותה בעיה.
אבל למה לא מנסים להיפטר, אתה יודע, באמת מטאוסיני עלה הרבה כסף, לפי דיווחים שלא בדיוק, אתה יודע.
שואה עלה הרבה כסף.
לא, אבל מטאוסיניו, הוא לא חוסר בליגת על פה, עלה 750 אלף אירו, חוזה לשלוש שנים, לפחות תמכור אותו בלי כסף, לחסוך את העלויות של ההחזקה
שלו. אף אחד לא רוצה אותו.
אפילו תן לו השאלה לשנה, קפריסין, יקחו אותו. יודע, קפריסין יש זרים בלי,
כן, בלי הגבלה.
אני לא יודע אם יקחו אותו, אבל בוא נאמר, אפילו שיחזור לברזיל ממצא עבודה. אתה מבין, ולהשלים לו, אתה יודע, פשוט לקצץ עלויות, כי כרגע הוא לא שווה אפילו את השכר דירה שלו.
שוב, אם ביתר ירושלים לא הלכה לשוק הישראלי והולכת על זרים, צריכה למצות את השישה זרים, בשחקנים שראויים להיות בהרכב, ומשמעותיים, איכותיים, וכרגע יש לה רק שלושה כאלה.
שמעתי את ביתר, אבל אני לא יודע אם זה היה מושיקו חוגג או אחרים, שאמרו שיש להם בעיות בהתקפה. אני חושב שיש להם בעיות בכל חלק בקבוצה להוציא את השוער.
קודם כל צריך לבוא עוד בלם. צריך לבוא עוד בלם.
כרגע, אני מדבר על כרגע, אני לא יודע מה יבוא.
קשר אחורי, ראינו מה קורה שאביאל זרגרי לא יכול לשחק, אז הקישור האחורי,
מה עם הפציעה שלו בגב?
כל ירושלים החזיקה את האמצע.
מה עם הפציעה שלו בגב? אני מי שהוא לא ישחק אותה בגביע הטוטו, הפתיחת העונה.
כן, הוא יעבור בדיקה, צריך לראות בדיוק מה זה.
אני, בלי שאני מומחה גדול, אבל אני קצת מבין בפציעות ספורט, זה נראה לא טוב. כי אם הוא לא עלה בהרכב בגלל הפציעה, והוא נכנס ויצא עוד לפני הסוף, הוא לא יכל ללכת, יש בעיה בגב שצריך לפתור. קודם כל צריך לאתר מה זה. זה לא פשוט.
זה לקוות שזה לא קשור לאזור הדיסק.
כן, בדיוק.
דברים שלא,
אני מקווה שלא צריך שם התערבות כירורגית.
הוא ילד.
אני לא רוצה להגיד מה שאני לא יודע, עד שיעבור עוד צילומים, בדיקות.
ב-18.
בל כמה, בל כמה,
בל 18,
צריך לזכור
כבר עכשיו בעיה עם פריצות דיסק?
לא, אבל זה רונן, הוא נכנס ישר לביתר מהנוער לעומס, נבחרות, ואני חושב שעצם זה בכלל שמתכננים את כל העונה הזאת על הגב שלו, על הגב של ילד, אתה יודע, את כל הקישור, ביתר צריכה עוד שחקן מנוסה בקישור, כל מה שיש לידו זה תמיד
עדים ועומר. זה הנכס היחיד שביתר ירושלים, אני אומר נכס, כן?
כן.
וצריכים עכשיו לטפל בו כמו באתרוג, ובאמת לא להזניח, בשמיטב המומחים בארץ, ויש כאלה, יאתרו מה הבעיה, ואת
חולים הדסה בירושלים, יש מספיק מומחים טובים.
בכל הארץ יש, אתה מבין? אבל חייבים באמת, אתה יודע, לא לסכן אותו, כי אם הוא באמת, אני לא מדבר על זה שאתה יודע, התקופה הקרובה, אם הוא באמת יצטרך להיות מושבת מפעילות, זה מבחינתם, אתה יודע, הפגיעה במותג, הוא היחיד שיש להם מותג.
שווה הרבה כסף גם, תראה, עוד חזון למות, תראה, הבחור אומנם בן 18, אבל לא מפסיק לעבוד גם מחוץ לאימונים, באמת.
איזה מילה על הפועל ירושלים.
לא, רגע, לפני זה, מה עם שואה?
מה עם שואה? מה עם שואה?
שואה, תראה, זה תלוי בקומן, שואה כבר לא היה בבית ירושלים, אם היה אפשר לצרף מישהו אחר, אבל, כמו שדיברנו קודם, מושקע בו כסף, הוא ידבר איתו.
מה זה ידבר? הבן אדם היה צריך לבוא אליו לחדר לפגישה, ונמצא בתל אביב.
שכח.
צביקה, אתה מאמן, אתה יודע, לקרוא,
זה גם מרביץ אתה גם מרבצת על
הראשון, הוא ישאר אותו, זה בסדר, אז הוא צודק.
לא, חד אני חושב להפך, אני חושב שאם ימשיך עם הדבר הזה להשאיר אותו כי זאת השקעה, הוא עדיף להשאיל אותו לקבוצה אחרת,
אבל אף אחד לא רוצה לתת את הכסף. ינקלה שחר הבין שהוא טעה, איך שהוא כיסה את זה עם העברה של,
אבל יש קבוצות שכן רוצות אותו, קבוצות לא מהבחירות, שאולי שם אם הוא ישים מספרים טובים, לא יהיה תערה עצמו בביתר ירושלים.
אבל אלה קבוצות, אלה קבוצות שאי אפשר גם להשיל אותו, כי הם לא יכולים לשלם את הכסף. וחוגג במחשבה... רגע, לא, 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 במחשבה. תקשיב, במחשבה עסקית נכונה, אתה לא יכול להשיל אותו לקבוצה.
מתחתית הליגה.
לא מתחתית, קבוצה שאתה יכולה לשלם. אתה לא יכול. מספיק, מספיק שילמת קנייה. אתה לא יכול להכניס לקבוצה לדפיציט של, את ביתר לדפיציט של 2 מיליון יורו, תאמין על שחקן שלא תורם לה. אז מילא לא תורם, לפחות לא עולה. וביום מיניים נמכור אותו, ככה זה עובד.
אבל רונים, יש משהו שארווין קומן הביא לביתר, הוא הביא רוח אחרת, הקבוצה עובדת, מחויבת, השחקנים לא מפסיקים לרוץ, גם באימונים.
אז איך ירדן שואה לא נדבק
לזה? אני חייב לסור
על הפועל ירושלים.
מיקי, זה רק אומר לך, הוא לא נדבק לזה.
כן. מחר נדבר על הפועל ירושלים, פשוט הזמנים לוחצים, ויש גם פרסומות. אופיר המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אותו תושבים. חזרנו. מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה נשמע?
וואלה, הערב ב-9 באצטדיון בלומפילד, סטאד דה בלומפילד. פז'ה מול ליל, משחק אלוף האלופים של הליגה הצרפתית. תשמע, אימפריה, ואתה שם כרגיל, מייצג את העם היהודי.
כן, אני פה בבלומפילד, עוד מעט השחקנים יעלו לחימום. תשמע, זו הייתה, צריך להגיד את האמת, זו הייתה אמורה להיות חגיגה בהרבה יותר גדולה. ממה שאנחנו נקבל כאן הערב, מכיוון שכמעט אף כוכב של פז'ה לא הגיע, אתה יודע, כולם היו...
למה זה?
יש פה קטרה של הכבוד, אני מתנצל, אבל כולם סיפו לראות כאן את הכוכבים, התקווה האחרונה הייתה בסוף השבוע האחרון שהם באתי בכל זאת, הנחת פה, אבל גם הוא החליט שלא להגיע, על פי ההודעה הרשמית, הצוות הרפואי של פז'ה לא נתן את האור הירוק כדי שמבפה יעלה על המטוס, וזהו, נשארנו, אתה יודע, נשארנו עם קיילור נאבס.
מתחבים מאחורי הרופאים.
סוג של, אתה יודע, אני, בוא נגיד ככה, במאמר מוסגר, אני משוכנע שאם המשחק הזה היה משוחק בברלין, באמסטרדם, ברומא, תבחר כל עיר שאתה רוצה באירופה ולא בתל אביב, אני מניח שמבפה כן היה מגיע, כי שאר השחקנים שהיו איתו במהלך היורו, גם קימפן בחברו לנבחרת, גם ויינלדום, גם דנילו פררה של פורטוגל, כולם הגיעו, כולם הגיעו.
אבל המועדון, המועדון הצרפתי לא התחייב במסגרת העברת המשחק לפה, ומעורבים בזה, אתה יודע. לא רק כסף, ערוץ הספורט, חברת הפקה.
לא, אבל תשמע, בוא צריך להגיד את האמת, זה לא משחק ראווה, זה משחק רשמי.
נכון,
אני חושב שבמשחקי ראווה יש את כל החוזים האלה, שמסי כן יבוא, מסי לא יבוא פה, זה משחק רשמי לגמרי, העונה נפתחת כבר ביום שישי הקרוב, ואם שחקנים מרביתם בחופשה, כי צריך להבין, החופשה היא מוצדקת לחלוטין. כן. יש 6 שחקני הרכב, השני האיטלקים דונרומה וברטי, שני הברזילאים מרקיניוס ונימר, ושני ארגנטינאים דימריה ופרדה.
ששיחקו עד מאוחר.
זהו, הגיעו, אתה יודע, הגיעו לגמרים, גם של הקופה וגם של היורו. אז אתה מחויב לתת להם חופשה של 3 שבועות לפחות, אז הם אמורים לחזור לאימונים ביום 3-4 הקרוב, ונשארנו, אתה יודע, סרחיו רמוס לצערנו נפצע, גם לא הגיע. הם בפה החליט שלו להגיע, אז...
מה, רמוס יפצע עוד לפני שהתחילה העונה? קנו אותו בכסף.
תגיד את זה עכשיו לפלורנטינו פרס, שצוחק על כולם, זו הסיבה שהוא לא הסכים לתת לסכו רמוס.
שנתיים.
חוזר לשנתיים, על סמך המצב הרפואי שלו, הוא כבר לא
ידע. זה לא אומר...
בשנתיים האחרונות הוא יותר בצד מאשר שיחק.
תקשיב, פלורנטינו, עם כל הכבוד, זה אחד כמו רמוס עוד יכול להחלים, אין לו, זה לא פציעה אקוטית, ועדיין לקחת את ליגת האלופות.
כן, אבל רמוס כמה לא שיחק בשנתיים האחרונות.
בוא נגיד, הקטע המרכזי היה בחצי שנה האחרונה, הוא בקושי שיחק משנת 2021, הוא בקושי שיחק, וזה שעוד לא נפתחה העונה, וכבר בהכנה של ההכנה הוא פצוע, זה לא מבשר טובות כל כך לגבי המצב הרפואי שלו. תשמע, הוא ב-35-36, אחרי 20 שנה של קריירה ברמות הכי גבוהות,
כן, הוא גם אלוף הטאקלים, והוא אלוף העליות לנגוח קרנות.
בוא נגיד ככה, הרגליים שלו לדעתי, משווה ערך לרגליים של בן אדם בן 50-60, אתה יודע, מבחינת כל מה שהם עברו בלורך הקריירה, אבל בוא נקווה עבורו שהוא באמת, אתה יודע, אחרי התקופת החלמה הזאת, יוכל לחזור, כי ברגע שהוא על המגרש, זה בנקר אחד גדול, ששורמו.
כן. על הכיפק,
נראה.
וינסנדט תבלה, אני יודע שאתה באמת אוהב את הקבוצות, רצית מרסיי וזה לא בא, אבל נצפה ונהנה. בכל אופן מגיעות שתי קבוצות אימפריה, אלופה במחזיקת הגביע, שתי קבוצות אימפריה. שידור ישיר 9, ספורט 5, תודה, וינסנדט.
בכיף, ביי ביי.
ביי.
אנחנו עכשיו עם דיווחים, שר באולפן, לאחר מכן פרסומות, ונתקדם. חזרנו, ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אהלן. קודם כל בוא נדבר באמת על האטרקציות במשחקים האולימפיים. דונצ'יץ' זה אחת מהאטרקציות. סלובניה מנצחת את ספרד, וכך ברבע הגמר סלובניה לא תפגוש את הדרימטים. ויפן לא...
ספרד תפגוש את הדרימפים.
כן, ויפן פשוט לא מספיק טובה בשביל ארגנטינה, סקולה ושותפיו.
מה שעובד בג'ודו לא עובד בכדורסל, כנראה. אנחנו יודעים את זה טוב. אז באמת הולך להיות לנו רבע גמר.
דונצ'יץ' אבל קלה היום רק 12 נקודות.
כן, הספרדים מכירים אותו טוב מדי.
25, לא ניצחו.
תראה, משחק למשחק עובד בחצי, התחיל מ-48, אחר כך 25, עכשיו 12, אולי ברבע גמר ירד ל-6.
לא, לא, הוא לא ירד ל-6.
אבל יש לי תחושה שלא, כן,
הוא לא ירד ל-6.
ברבע הראשון הוא ירד ל-6.
נראה, אם הוא יפגוש את האמריקאים, נראה מה יהיה.
כן, בדיוק, אבל זה יכול לקרות רק בגמר. ארצות הברית, אם בכלל תגיע לגמר, משחקת מול ספרד ברבע הגמר, ואחר כך...
שמעתי צליל של זלזול.
לא, חלילה, חלילה. ריאליות, אתה יודע, אנחנו...
רגע, יצחק נגד ספרד, ואחר כך...
ואחר כך ארגנטינה או אוסטרליה בחצי, שבצד השני, שזה בית המוות האירופי, אפשר לקרוא לזה, סלובניה, גרמניה, והמנצחת ביניהם מול צרפת או איטליה.
בסדר, אני מעריך שצרפת היא הקבוצה היותר טובה פה, למרות שאני לא רוצה לפגוע בשום דבר בדונצ'יץ' כי הוא מדהים, אבל צרפת היא קבוצה.
כן, מה שכן, המשחק היום שבאמת דונצ'יץ' היה בו די רגוע, לפחות מבחינת תפוקת הנקודות, הוא בכל זאת פלירטט עם טריפל דאבל, כן הוכיח שסלובניה, כל עוד דונצ'יץ' על המגרש, הוא יודע להפעיל את החברים, והוא אוהב להפעיל את החברים, בניגוד לכל מיני כוכבים אחרים שאוהבים לקחת את המשחק עליהם וזהו, אתה רואה את צ'אנצ'אר ועוד, ומייק טובי וזור אנדרנקי.
גם החברים אוהבים לשחק איתו, יש איזו חשיבות גדולה מאוד.
הוא עושה אותם יותר טובים,
לא בכל קבוצה. הכוכב מפרגן לחברים והחברים מפרגנים לקבוצה. פה יש פרגון כללי.
ואתה יודע, ניקח לנהלך 4 שנים אחורה, כשסלובניה זכתה ביורו בסקט, אני חושב שברבע הגמר, כמובן שדונצ'יץ' עוד לא היה אז כמו שהוא היום.
אז הכוכב היה דרגיץ', דרגיץ' המבוגר, לא דרגיץ' שמשחק עכשיו, דרגיץ' מה-NBA.
וכשהם הגיעו לרבע הגמר, עדיין לא השתכננו שהם מסוגלים ללכת עד הסוף. והם הלכו, אז לא יודע, אני למדתי לא לאמר נגד ביש הזה, לא נופתע משום דבר שנבחרת סלובניה תגיע אליו בטורניר.
בסדר, אז סלובניה עם הבעיות שלה, בוא נדבר באמת קצת על הבעיות בכדורסל הישראלי, שם אנחנו במעמד בטוקיו של צופים בלבד. מה קורה בליצור נתניה, העולה החדשה לליגת העל?
אז יש כל כך הרבה בירוקרטיה שצריך לעבור כדי שהקבוצה הזאת באמת תשחק בליגת העל, אז את האישור העקרוני מהבקרה התקציבית של האיגוד היא קיבלה, יש גם את עניין האולם. מרים פיירברג, ראשת העיר, הכריזה בשבוע שעבר שהולכים להקים אולם של 2500 מקומות.
טוב, אבל זה לא יקרה באוגוסט.
אבל זהו, לא, ברור, אבל רוצים לראות, מנהלת הליגה רוצה לראות את הדבר הזה מתחיל לקרות, כי פיירברג אמרה את הדברים האלה גם ב-2010, ואם אני לא טועה ב-2014, זה איזושהי הצהרה שחוזרת על עצמה. היום יושב ראש המנהלת שמואל פרנקל שולח מכתב ליושב ראש נתניה, ומבקש לוחות זמנים מפורטים של ממש 9 שלבים מהקצאת הקרקע ועד הכניסה לעולם, מתי הדברים האלה עומדים באמת לקרות, כדי שזה לא תהיה עוד הצהרה פופוליסטית שאין מאחוריה שום דבר, לראות שבאמת ברור, אף אחד לא מצפה שהאולם הזה יקום תוך חודשיים ושנתניה תשחק בו העונה, אבל לראות שהתהליך הזה באמת מתחיל לקרום עור וגידים ובאמת לקרות ולהתרחש, כדי שאם נתניה תשחק בליגה ותשרוד בה, אז עוד 2, עוד 3, עוד 4, כמה זמן שזה ייקח, שנדע פחות או יותר לאן זה הולך, ושזה לא סתם דיבורים.
כן, אבל המנהלת דרשה מעיריית נתניה לראות טאבה, לראות תקציב, לראות מקום, והם שלחו מכתב, אנחנו נקים אולם של... כבר אני זה יודע שהאולם פעם היה מתוכנן שם ל-5,000 מקומות, עכשיו כבר הודיעו שרק 2,500. אם כבר בונים אולם, לא צריך לבנות אותו ל-2,500 מקומות.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי. למשל, בית מכבי בראשון, לדעתי, פספוס היסטורי.
כן.
כבר בניתם אולם, אחרי גן חום המיתולוגי, עשו אותו קטן
כבר
מדי.
כבר מתוכנן בראשון 5 או 7 שנים עוד אולם יותר גדול, אבל זה בינתיים עוד לא דפקו שם מספר.
נכון, ואני חושב שההחלטה הראשונה של ראש העיר הנוכחי, שהוא נכנס לתפקיד, הייתה לבטל את התוכנית של העולם הגדול יותר, וחבל, כי אנחנו כן רואים קבוצות שנכנסו למתקן גדול יותר, זה גם כמובן הגדיל את מספר האוהדים, וזה גם שדרג אותם מבחינה מקצועית. הפועל תל אביב, למרות השנים הקשות שהיא עברה, השנתיים האחרונות, כן תקע יתד ועשתה פיינל פור, הפועל ירושלים הגדילה את מספר האוהדים שלה, הפועל חולון אנחנו רואים...
הפועל ירושלים והפועל חולון מאז הכניסה לעולם החדש, כמות האוהדים קפצה.
ממש, לגמרי, וחבל שבראשון לא עשו את זה מלכתחילה, כי מבחינת ההישגים,
נכון.
זה היה צריך לקרות, ההישגים היו צריכים להיות מתורגמים לדבר
הזה. יש עוד היום באיזשהו מקום איזו תוכנית, רק אני לא יודע איפה נמצאת.
כן, בערך איפה שהתוכנית של נתניה נמצאת אולי.
הבנתי.
גוני ישראלי בדרך להיות עוזר מאמן בירושלים?
כן, עוזר מאמן של אורן אביאל, לפי מה שאני שומע. מינוי מעניין, ואתה יודע, אם לא קונים גרדים, אז לפחות יהיו גרדים על הקווים. גוני ישראלי לא בדיוק הדמות הכי אהובה על אוהדי הפועל ירושלים, אבל הם התגברו, אני חושב. איך מישהו צייץ בטוויטר, צריך שמישהו גם יעשה רעש ליד אורן אמיאל.
כן, בוא נראה.
בדיוק.
לא, אבל זה ציוות טוב. ציוות טוב,
זה צריך לראות אותו.
מעניין, כן, בדיוק.
כן, יפה.
צריך לראות אותו.
יפה.
זר שני כבר בדרך, זה קרי בלקשיר ששיחק העונה בגלגול הגליל.
העברה טובה.
אני גם חושב, בטח בקיץ מורכב כמו שהפועל ירושלים עוברת, שאנחנו כבר באוגוסט ורוב הקבוצה עדיין לא בנויה, אז זה טוב להביא גם מישהו שאתה יודע, שמכיר כבר את הליגה, ואתה יודע מה תקבל ממנו פחות או יותר, זה כמובן תלוי עדיין בחוזה שלו בגלבוע גליל, הוא מחויב אליהם מבחינה חוזית, אבל הסגירו את עניין הבייאוט, ואני מעריך שהוא יהיה שם בסופו של דבר.
על הכיף הקרה לעמוד, תודה.
יאללה, ביי.
תודה, ביי ביי.
צביקה, חיכיתי באמת לסוף התוכנית, כי לא רציתי, אתה יודע, לדבר על זה בהתחלה, ולהתחיל להלהיט פה את הרוחות, אני אומר להלהיט ב-A. אני שומע יותר מתי התבטאויות, אני לא רוצה להיכנס לפרסונות, נגד הקטע, זאת אומרת, נגד הקטע היהדותי, בכוונה מאבט את זה, שאלתי עם דולגופיאט, קודם כל הילד הזה בא לכאן, בגיל 12 או 13.
11.
אתה מבין? והיום הוא בן 25. אוקיי?
ישראלי לכל דבר.
ישראלי לכל דבר. עולה חדש, עומד בכל החובות, בכל הדברים. אתה יודע, הוא בוגר שבח בבית ספר הטכני.
שיפסיקו לבלבל את המוח.
הכי גבוה. מה רוצים ממנו? למה אנחנו בכלל
קנאים.
חייבים להיכנס בצעיר הזה, שעשה לנו את הכיף הכי גדול, בשנים האחרונות.
שמעת מה שהאימא שלו אמרה בתוכנית לפנינו,
שמקשים עליו,
בתוכנית של בן ואריה, שמקשים עליו להתחתן, וכל מיני דברים, כל סיפור יהדותו, תרדו מהילד.
אין לי בעיה עם להתחתן. לא יכול להתחתן פה מאחר, ואין לו את כל הזה, שהתחתן בקפריסין, הרבה עושים את זה, שהם יהודים טובים. אבל תרדו ממנו עם הקטע הזה. נכון, אבל תרדו ממנו עם הקטע הזה. עשה לנו רק טוב, רק טוב. זה היה יכול להיות עכשיו מטעם אוקראינה, באיזו החלטה אחרת. זהו, זה סיימנו. סו לאט, שימו על עצמכם.